עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ויוני הללי.
שלום לכם וערב טוב, כרגיל לפתח עם הסחורה, ליגת ווינרסל, ליגת העל בכדורגל, מחזור 29, ביתר ירושלים מול בני יהודה, 8:15, שידור בספורט אחת, משחק חשוב מאוד לשתי הקבוצות, נדבר עליו בהמשך. ליגה אנגלית, מחזור 32, לידס מול ליברפול, בשעה 10 בספורט 2. עכשיו ליגת ווינרסל, מחזור 18, עירוני נס ציונה מול הפועל חיפה, 7-5 פלוס, הפועל חולון, הפועל ירושלים, 9:05 ספורט 5, וגלבוע גליל מול מכבי תל אביב, 7:20, גם כן בספורט 5, משחק מסקרן בליגה הלאומית, משחק צמרת, נוף הגליל הראשונה מארחת את הפועל ירושלים השנייה, שעה 7 בספורט 5 פלוס. אבל כבד בפתח תקווה, מני בסון, שחקן העבר, הלך היום לעולמו בגיל 52, החלוץ הוא נפטר ממחלה ממארת, החלוץ שגדל וחיכב בהפועל פתח תקווה, היה לשחקן הישראלי הראשון שכבש בגביעי אירופה, הוא עשה איזה עם צמד מול סטרומה גודסט הנורווגית, במסגרת מוקדמות גביע אירופה למחזיקות גביע במתכונת הקודמת. מני גדל במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה, שיחק בקבוצה ב-207 משחקים, כבש 47 שערי ליגה, עוד 12 בגביע המדינה, הוא שיחק גם במכבי פתח תקווה ובהפועל טייבה. יהי זכרו ברוך. אהלן יוני.
אהלן, אהלן.
טוב, הכדורגל באירופה, יותר נכון, האסקונה באירופה רוכשת וגועשת. מה יקרה? האם באמת תהיה סופר ליג עם 16 קבוצות? אולי יצרפו
20,
עוד קבוצות?
20,
20. אולי זה, אתה יודע...
כן, כי אמריקאי, אם הכריזו רשמית, אז...
שנייה, בנק אמריקאי נותן חסות, זה מזכיר לי מה שקרה בדיוק עם הכדורסל באירופה, עם בנקים, אז היה בנקו די קטלוניה. בכל מקרה, לטעמי כלום לא יקרה, מה איתך?
מה, לא יהיה סופר ליג?
לא.
למה? בגלל האיומים של אופה עכשיו? אתה אומר
זה לא איומים, אתה יודע, זה כמו, איך קוראים לו, האומה ליכוד, כוח כבוד כסף.
הדבר היחיד שזה מטריד, שיש להם איזה כלי לפעול עליו, זה העניין של המונדיאל, ואליפות אירופה. והיורו, כן. שני המפעלים האלה. ואליפות
אפריקה, ואליפות קופה אמריקה.
אבל, קופמן, תירגע שנייה, אבל כוחות השוק, הם תמיד יותר חזקים מהסקונה. וכוחות השוק פה מדברים חזק, ואם קבוצה מהמייסדות מקבלת 3 מיליארד ו-465 מיליון יורו כל מפעל, כל עונה, אז בסוף בסוף הכסף מנצח, כמו בכל מקום, כמו בכל ענף, כמו בכל תחום, כמו איפה שאתה רוצה, בסוף למי שיש כסף,
הוא קונה... בכדורסל הוא לא ניצח, הוא הובס.
תשמע, הכדורסל היה מובס גם אם היה נשאר בלי היורוליג. היה מובס, תאמין לי. הכדורסל באיזה סוג של ירידה, הכדורסל בארץ בירידה, הכדורסל באירופה, משחקים אמריקאים, משחקים רק זרים בכל הקבוצות, באיטליה אין איטלקים, בישראל אין ישראלים, בספרד אין ספרדים.
לא, לא נכון.
מה לא נכון? כמה ספרדים יש בברצלונה?
חצי בקבוצה, חצי קבוצה.
חצי בקבוצה, אתה יודע, בשביל הנייר, אבל אלו שמובילים זה שחקני הרכש.
באירופה, בכדורגל יש גם כאלה שזה אפילו לא חצי. עזוב אותך, תיכנס לזה.
לא, באירופה, בכדורגל יש קבוצות ש-20 זרים יש, כמו ארסנל, היו לה תקופה שהיו לה 20 זרים, וצ'לסי היו לה 16 זרים, ומנצ'סטר סיטי יש לה עכשיו 11 או 12, אולי יותר, אני עוד מעט נשמע כמה בדיוק. בסוף כוחות השוק ינצחו, אני בעד סופר ליג ולא נגד המשמעת והיד הקמוצה הזאת של של וופה בחלוקת הכספים. לא יודע, אתה יודע כמה מזכורות שם מחלקים? אתה יודע כמה?
אני לא קיבלתי לירה.
אוקיי, אז תבדוק את זה. רק מזכורות שם הולך חצי מהתשלום.
אורחים מופיקים סאה פלסטר ומלי מנימינו, ואחרי לשידור ב-103 עידו כהן, בצפון 104.5 אמג'ד בדר. העורכת בדיגיטל יעל טלמן, אנחנו בכל המדיות והעניינים, והבלגן עוזי דן ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חייב להגיד ליוני שהוא טועה ומטה, סליחה שאני...
כן, למה?
כי קודם כל... כוחות השוק לא תמיד מנצחים, והכדורסל זה דוגמה, אבל להגיד שוופה...
אבל הכדורסל לא היה נשאר גם אוזי, גם קהל לא היה בא לכדורסל.
יוני, הלוואי שיהיה לי ולך גורל כל פעם שכתבתי נגד וופה, ועדיין, מה שאתה אומר, כל וופה, כולל מה שגונבים בוופה ופיפה ביחד, לא מגיע למשכורת של כוכב כדורגל אחד. לבוא ולהגיד שוופה מחלקים את ההוגה, כי וופה דואגים גם למכבי חיפה וגם למכבי תל אביב וגם לסלביה פראג וגם לריאל וידוליד
סולידריטי.
וגם זה, כי הכדורגל הוא לא שייך למנצ'סטר יונייטד, ליברפול, ריאל מדריד וברצלונה, ובטח לא לבעלים האמריקאים והאוליגרכים שלהם. וזה לא מקרה שכל ארגוני האוהדים של הקבוצות האנגליות והאחרות יצאו נגד מה שהקבוצות שלהם עושות. זה לא מקרה שאלכס פרגסון, אולי גדול המאמנים, רגע, תן לי, אולי גדול המאמנים.
יכול להיות שגם אותם משמנים. לא משמנים.
את הארגוני האוהדים משמנים. אף אחד לא ידע שזה הולך להיות. תן לי לסיים מה שאני רוצה להגיד. אם אלכס פרגסון, מגדולי המאמנים בכל הזמנים, או גרי נביל, יוצאים, או ארסן ונגר, ושחקנים ומאמנים יוצאים נגד הקבוצות שלהם.
ארסן ונגר חזה את זה ב-2009, הוא לא יצא
מזה. אבל הוא יצא מזה היום, הוא יצא היום נגד זה.
תנו לדבר רגע, יוני. אם בתור אוהד מנצ'סטר יונייטד צורך העניין, אתה צריך להחליט אם אתה בעד בצד של אלכס פרגסון, כן? או של ג'ואל גלייזר, איזה יהודי אמריקאי שלא מבדיל בין כדורגל לכדוריד, ומנסה רק לעשות כסף. אז אם אתה בצד של הגלייזרים, אז אתה לא יודע כדורגל אמיתי, סלח לי.
אני לא בצד של אף אחד.
אתה אומר שאתה בעד הסופר ליג.
אני אומר, כוחות השוק ינצחו בסוף ויהיה סופר.
הם לא ינצחו, והשוק לא ינצחו,
כי כדורגל, להבדיל מספורט אמריקאי מסוים, זאת אומרת ליגות סגורות כמו NBA או NFL, זה לא רק כסף. עכשיו ה-NBA זה ליגת הכדורסל הטובה בעולם, הפוטבול בוודאי זה הליגה הרצינית היחידה של פוטבול, והיא מנוהלת כמו שצריך. פה הכדורגל אתה משווה בין משהו שהוא לא דומה בכלל. הכדורגל לא סתם הוא הספורט הכי פופולרי בעולם, בגלל שהוא קודם כל ענף שוויוני. בגלל שבכדורגל יכולה להיות הפתעה הרבה יותר מאשר יכולה להיות בכל ענף קבוצתי אחר, ולכן אנחנו אוהבים את המשחק הזה.
מה הקשר לאהבה של...
אני אסביר לך, אתה רוצה אני אסביר לך.
אסביר לך מה הקשר. כשאתה בא ומשתלח בוופה, וופה לא דואגת רק ל-15 קבוצות ו-15 בעלים ו-300 שחקנים. וופה, יש באירופה 776 קבוצות. וופה צריכה לדאוג גם לקבוצה מאלבניה. כמובן שהיא צריכה לקבל הרבה הרבה פחות מאשר ליברפול. אבל עדיין יש לה אוהדים.
עוזי, שאלה, אני יכול לשאול אותך? מה הבעיה שיהיה סופר ליג וימשיך להיות וופה?
מה זאת אומרת? ומה? ומי ייקח את הכסף? מה זה? ומי ידאג לישראל? מי ידאג למלטה? מי ידאג ליוון?
וופה?
במה ידאגו להם? אבל לא יהיה להם כסף.
למה לא יהיה להם כסף? אתה אומר שיש 776 קבוצות, למה לא...
אבל איפה המפעלים?
הלכו 20 קבוצות בסך הכל.
יוני, מספיק, נו, אבל אתה חייב לשלוט בחומר.
אני לא מסכים לדעתך, אז מותר לי לא להסכים, אל תגיד...
אבל יש חומר, יש עובדות.
מותר לך לא להסכים, יוני, קודם כל מותר לך לא להסכים, מותר לך לחשוב מה שאתה רוצה, זה ברור, אבל...
אני אומר ששתיים יכולים
לחיות יחד. וופה מנהלת את הכדורגל באירופה, או פיפה מנהלת את הכדורגל העולמי, כמו שממשלת ישראל מנהלת את מדינת ישראל. לא נוח לך, תצביע בבחירות למישהו אחר. אבל יש ממשלה אחת במדינת ישראל. אולי טובה לך, אולי לא טובה לך. אתה לא מוכן לחיות במדינת ישראל תחת הממשלה הזאת, ואתה לא מצליח לשנות אותה.
אני חי, לא מוכן לחיות תחת הממשלה.
יודע, אני נותן דוגמה.
אני חי את החדרים שלה, אני לא מסכים איתם, מה הבעיה?
לא, אתה לא יכול להקים מה שהקבוצות מנסות לזה. אתה בא ואומר, אני עכשיו...
מנטרל 20 מועדונים.
לא, אני עכשיו מכריז עצמאות, אני רוצה שמרכז חורב והדר ודניה יהיו מדינה עצמאית. אני לא מעניין אותי במדינת ישראל. אני מכריז על מדינת יוני הללי בחיפה, והיא המדינה שלי. זה לא עובד ככה.
אם יהיה לי תמיכה, אולי אני אעשה את זה.
לא, זה לא עובד ככה, אבל זה לא עובד ככה.
אבל תקשיב, אני שואל אותך שאלה עכשיו, אז זהו, אני מבין שאתה נגד, ו...
לא, אני מנסה להסביר לך, אני מנסה להסביר לך
למה. אני מנסה לשאול אותך שאלה, לא להסביר לך, אני לא רוצה להיות פטרון על הידע שלך, אתה יודע יותר
ממני. לא, זה לא קשור לפטרון.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה הבעיה ש-20 מועדונים, 20 מועדונים גדולים, ישחקו בליגה נפרדת משלהם בסופר ליג, ווופה תמשיך לנהל את הצ'מפיונס ליג, עם עשרות מועדונים יוקרתיים וחזקים.
אתה רוצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה.
לא, אני רוצה לראות גם את זה וגם את זה.
לא, אתה לא יכול לראות גם את זה וגם את זה. אני אסביר לך למה, כי שליברפול או מנצ'סטר יונייטד, מה הם רוצות? הם רוצות גם לשחק בפרמייר ליג, גם ליהנות מהמטריה של הרגולטור של וופה, וגם ללכת ולעשות מאות מיליונים כל אחת לבד בצד. זה כאילו עכשיו, אני אגיד לך מה זה.
מה, אישה, הם לא יכולות לעשות חלטורה?
אני אתן לך דוגמה, יוני, אני אתן לך דוגמה. נגיד שאני עכשיו הבוס שלך במעריב, אוקיי? נגיד שאני הבוס שלך במעריב.
ואתה אומר לי... מעריב הקודם, אתה הבוס שלי או המעריב החדש?
מעריב, לא משנה, אתה בשבילי תמיד תהיה מעריב.
בחדש, אני מסכים.
אתה בשבילי מעריב, הישן, החדש, לא משנה.
נכון.
עכשיו, נגיד שאני הבוס שלך במעריב, אוקיי? אני עורך מדור הספורט שלך במעריב. אז אתה אומר לי, אני עכשיו עובד גם אצל קופמן בארץ, אוקיי? ואז הסתבר שאת כל הסקופים שלך הכי גדולים, על יוסי בניון, על רוני רוזנטל וכו' וכו', אתה נותן לו ואתה מצפה שאני אמשיך לשלם לך בסקורת ולהעסיק אותך. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה.
אני רוצה לעבור משלב באמת המקבילות.
כן, יכול להיות שכרפורט זה לא עובד ככה, אבל כעורך זה יכול לעבוד. עובדה, יושב לך
פה באולפן מישהו
שעובד גם ברדיו וגם בטלוויזיה.
יוני, בוא נתקדם. זה בסדר גמור לעבוד גם וגם. אבל שוב, השאלה, אתה בא ואומר, אני רוצה לארגן לי, שוב, זה עניין של זה, הם לא באו ועשו פה, תראה, יש הרי בקיץ טורנירי דידות, הצ'מפיונשיפ וכו', סבבה, תשחק שם.
עוזי,
הם עושים כסף.
אני רוצה אבל להתקדם למציאות. כרגע, מה אנחנו נמצאים? כרגע מתקיים קונגרס?
כרגע וופה מצד אחד הודיע, כמו שהיא הייתה צפויה להודיע לתוכניות שלה ל-2024, להגדלת ושינוי ליגת האלופות, 36 קבוצות, ליותר משחקים, אבל השאלה האמיתית היא גם מה יעשו קבוצות, בורוסיה דורטמונד למשל, שהייתה אמורה להיות בין שלוש המצטרפות מעבר ל-12, הודיע כבר שהיא לא תצטרף, ביירן וסן ג'רמן, שביחד עם דורטמונד היו אמורות להשלים ב-15 קבוצות הבסיס של הליגה, מתנדנדות, וכמו שזה עומד עכשיו, כנראה שהן לא מצטרפות. השאלה היא, יש פה מלחמה בכלי נשק לא קונבנציונליים, אבל עדיין אפשר להגיע לפשרה. אני לא...
אני אגיד לך למה, עוזי, אני אגיד לך למה אפשר.
תן לי לסיים ואני אקשיב לך, יוני, שנייה. עכשיו, וופה ופיפה, בתור הרגולטורים, יש להם ביד כלי נשק, נכון, אין להם את הכסף הענק של ג'י-פי מורגן ולן לונצוויק וכל החבר'ה האלה, יש להם את הטורנירים הגדולים ביד. אם אתה חושב שלאו מסי לא יגיע למונדיאל ב-2022, הסיכוי האחרון שלו לקחת גביע עולמי בגלל שברצלונה...
שיעבור לפריס סן ז'רמן.
אז לאו מסי חשוב לו פי אלף הניסיון, גם אם הסיכוי של ארגנטינה לא גדול.
אני חייב לדעת, אבל רגע, יוני, תן לי רגע להבין מה קורה שם. אני רוצה להבין מה קורה. וופה הגישה, הציגה היום תוכנית,
לא, הוא איפה הציגה
את תוכנית? לתשע שנים, מ-24 עד 33. אוקיי, 36 קבוצות.
התוכנית שהוא איפה הציגה, זה התוכנית שידענו שהיא תציג. השאלה היא, מה קורה כרגע? מה שקורה כרגע, הוא איפה בעצם הקפיע, הייתה צריכה להודיע היום מה קורה למשל עם היורו, זה היה התאריך האחרון של הערים שעוד לא הודיעו מה קורה, את הדבלין, רומא, בלבאו וכו', היא הקפיאה את זה בינתיים, כי כרגע, שוב, הדגש הוא על המילה כרגע, נכון לעכשיו, בשבוע הבא לא יתקיימו משחקי חצי הגמר של הצ'מפיונס ליג, והיורו כרגע, שוב אני מדגיש, כרגע בהשעיה, בגלל המלחמה הזאת. וופה,
בסדר, זה ייגמר, תקשיב. עוזי,
מה זה ייגמר? תגיד לי, מה אתה חושב? בצד שיש לי פריירים.
המלחמה הזאת ייגמר, כן. אני אגיד לך גם למה.
אני מסכים
איתך, המלחמה הזאת ייגמר, כי מישהו ירד, שני הצדדים יצטרכו לרדת מהעץ.
אני אגיד לך, אבל איפה פה הבעיה, עוזי? ממה שאני קורא ומה שקראתי קצת בחול, תראה, היום ההכנסות של היורוליג זה מיליארד יורו. מתוך זה 100 מיליון יורו מחולקים לארבע קבוצות שמפילות עד חצי הגמר. אז אתה מבין שהסכומים ההפרשים פה לא יכולים בכלל להגיע לרמות שהן מקבלות ה-20 קבוצות האלו, או ה-8 קבוצות שיגיעו לטופ.
הן לא מעניינות את אף אחד. אבל הן לא מעניינות את אף אחד.
לכן תמיד הקפיטליזם ינצח, וגם בסופרליג הקפיטליזם ינצח.
אני אסביר לך מה העניין פה. אתה יכול להתווכח על ההוגה, אתה יכול להגיד, אני, כן. יוני הללי, מרוויח הרבה, אני לא רוצה לשלם כל כך הרבה מס הכנסה, כל כך הרבה מס חברות, ולנסות לעבור לאירלנד כדי לשלם פחות מס חברות, ולרצות שזה, כדי, כי אתה מרגיש שאתה מממן אותי לצורך העניין, שאני מרוויח מעט ומשלם מעט מס הכנסה.
אוקיי,
זה לא, לגיטימי. המקח וממכר הזה של כן לעלות או לא לעלות, או עם כמה אתה תשלם קופת חולים בשבילי והפוך, זה לגיטימי. גיטימי. מה שעושים פה, הקבוצות הגדולות, זה לבוא ולהגיד, זה לא לחלק את ההוגה מחדש כמו, ולנסות למשוך לכיוון שלהם, זה להגיד, אנחנו לא רוצים את ההוגה הזאת, אנחנו פותחנו קונדיטוריה שתהיה אך ורק שלנו, רק אנחנו אוכלים, וכולכם תעמדו, 90% האחרים תעמדו בפרוץ,
לא
ותרעבו ותמותו מצידנו, וזה לא יעבור.
זה לא
יכול לעבוד בענפים קפיטליסטיים במדינות זה, זה לא יעבוד בכדורגל, כן. פשוט לא יעבוד.
טוב, אני רוצה...
בוא נחיה ונראה מה שנקרא.
עוזי, נכון, עוזי, נכון. המון המון תודה.
להתראות.
אורן חסון, יושב ראש הנהלת ההתאחדות לכדורגל בקונגרס בז'נבה, שבשוויץ, שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
טוב, אז אתם מתמודדים עם הפצצה באמת שהוטלה הבוקר עם החתימה של הקבוצות, עם הסכומים, הכל ידוע, הכל ברור. מה עושה באמת, מה מודיעים ראשי וופה לכם הנציגים מ-53 הפדרציות, מה הולך לקרות?
בשלב הזה קודם כל אנחנו מה שנקרא מתכנסים ומנסים להבין את האפשרויות שעומדות בפנינו, גם האפשרויות הכלכליות, גם האפשרויות המשפטיות, על מנת למנוע את המהלך הזה, כי המהלך הזה יש לו השלכות רוחב אדירות. ככל שאנחנו חופרים יותר, אנחנו לומדים יותר את הסכנה. מדובר באמת בסכנה מאוד גדולה בכדורגל האירופאי, ואין ספק שהיא גם, מה שנקרא, תיתן את כובד משקלה גם על הכדורגל שלנו, ואני מניח שבמהלך היומיים הקרובים אנחנו יתקבלו פה החלטות.
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. הסכנה שאתה מדבר עליה, זה, אתה יכול להגיד לי דוגמה אחת לסכנה, כי זה נשמע כאילו אנחנו בדיני נפשות.
לא, אני מדבר, אנחנו עוסקים בספורט, אנחנו מדברים על סכנה.
מה הסכנה? שמה? שמה, שוויפה, תגיד ש... מה, איזה השלכות יש לזה על ישראל, למשל?
אני אתן לך שלוש דוגמאות.
אוקיי.
קודם כל, נתחיל מהדוגמה הבסיסית, שכל קבוצה ישראלית וכל בעלים של קבוצה ישראלית חולם גם להגיע לאותם המפעלים האירופיים, שם נמצא גם היוקרה, הכסף הגדול וכולי. כך לדוגמה את מיץ גולדר שעושה עבודה נפלאה במכבי תל אביב, והביא את המועדון הזה לרמת מצוינות מאוד גבוהה, והוא שואף כל שנה להפיל את טורניר ה-Champions League. זה נכון שמשנה לשנה זה הופך להיות קשה יותר, אבל עדיין החלום הזה קיים. כאשר מדובר במעגל סגור, החלום הזה הוא כבר לא יהיה מנת חלקה של מדינת
ישראל. לא במעגל סגור, יהיה עוד מעגל, זה מעגל חדש, זה לא מעגל סגור.
דוגמה נוספת, יוני, כאשר קבוצה ישראלית כמו מכבי חיפה או הפועל תל אביב או מכבי תל אביב, כשפילו לצ'מפיונס ליג, אתה יודע שכל 13 יתר 13 הקבוצות שנמצאות בליגת העל נהנו מכספי סולידריות, ומדובר בסכומים לא קטנים. דוגמה שלישית שאני יכול לתת לך, זה אנחנו כהתאחדות לכדורגל בשנה הזאת הקמנו שלושה מרכזי מצוינות ואקדמיה. הכספים שהצלחנו, מה שנקרא, להקים את אותם המרכזים, ומדובר במיליוני שקלים רבים, זה כספים שקיבלנו מפיפה ונוופה. אתה מבין שמדובר פה בפיתוח של הכדורגל במדינה שלנו, כמו בעוד 55 התאחדויות נוספות, שכל הכספים האלה בסופו של דבר מגיעים, מגלגל התנופה שנקרא צ'מפיונס ליג, אירופה ליג, היורו וכולי.
אורן, הכספים האלו ימשיכו לזרום.
למי? איך הם יזרמו?
יש 706 קבוצות, יש כמה מאות ליגות.
אבל מי ישלם עליהם?
מה זאת אומרת מי ישלם?
אתה תשלם, מי ישלם?
יש זכויות שידור, אם קירו,
ימשיכו... אבל הם לוקחים איתם את זכויות השידור.
לא, לוקחים 20 קבוצות בסך הכל, ימשיכו לשדר. יהיה יורוליג.
יוני, שווה בנפשך שחלילה תקום באמת הליגה שנקראת הסופר ליג, ובמקביל יהיה הצ'מפיונס ליג. ברור לך ולי ולכל המאזינים שזכיין זכויות השידור לא ימשיך לשלם לצ'מפיונס ליג את אותם הסכומים שהוא מחויב לו אגב בהסכם. ההשלכות הן השלכות אדירות, וכתוצאה מכך תוריד את כל השרשרת שדיברתי עליה מקודם כלפי מטה, ותבין שזה הולך לפגוע בכל אחת מההתאחדויות.
רגע, אז מה אמרו לכם? רגע, אגב, נסעת לחול, נסעת לחול בחירום, או שהיית מתוכנן להיות בכנס הזה?
לא, 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 אנחנו, הכנס הזה הוא כנס שתוכנן במהלך כל השנה האחרונה.
ללא קשר להכרזה הבוקר.
לא, עם קשר להחלה בוקר, ותכף אני אסביר. מאז למעשה לפני שנה או שנה וחצי, בהתחלה זה היה רעיון מחתרתי של מספר קבוצות, ולאחר מכן הוא הפך להיות לגלוי, והקבוצות הגדולות טענו שהמסגרת או המנגנון שבו מנוהל ה-Champions League הוא לא מספיק אטרקטיבי עבורם. UEFA נכנסה לדיאלוג עם ראשי הקבוצות, ובמהלך השנה האחרונה ניהלה והחליטה על רפורמה רדיקלית, בשיטת המשחקים של ה-Champions League שאמורה להיכנס לתוקף, היא תיכנס לתוקף החל משנת 2024. הכנס הזה בין היתר היינו אמורים להצביע ולאשר את המנגנון החדש. אגב, גם המנגנון החדש מטיב בצורה משמעותית עם אותם הקבוצות הגדולות ופוגע בהתאחדויות ובקבוצות כמו למשל לדוגמה מדינת ישראל. אבל עדיין הוא היה מידתי ומאוזן. באורח מאוד מפתיע, למרות שהתנהל מסע ומתן למיטב הבנתנו, לסביעות רצון כל הצדדים, הסתבר שאותן הקבוצות פעלו שוב באופן מחתרתי, והחליטו שבבוקר בהיר, מה שנקרא, מניחים את הפצצה הזאת על השולחן, יצא השד מהבקבוק, ואין לי ספק שמכאן אנחנו נכנסים למאבק מאוד מאוד עיקש, ואני מקווה...
אורי, אני רוצה אבל לשאול לך... כן, אני רוצה אבל להבין מה קורה בימים הקרובים. קודם כל, אני מבין ש... חצי הגמר של ליגת האלופות וכמובן הליגה האירופית בהולד, כך גם היורו. מצד שני, אתה יודע, יש כאן הוצאות והסכמים שכבר נחתמו. מה בדיוק UEFA מתכוונת לעשות עם שלושת המפעלים האלה, שניים שצריכים להסתיים ואחד שצריך להתקיים?
אז אלה בדיוק הנושאים שכרגע דנים עליהם, וכל הפרסומים שבשלב הזה החליטו לסיים את עונת הצ'מפיונס ליג ולהכריז על פריס סן ז'רמן כזוכה, אלה פרסומים שהם עדיין לא נכונים. כרגע נבחנות למעשה כל הסוגיות האלה, לרבות ההתחייבויות המשפטיות, הכלכליות, של זכויות השידור וכולי. אלה דברים שהתקבלו החלטות, אני מניח, במהלך הימים הקרובים, מה עושים עם אותם במפעלים.
איזה כוח יש לכם להפעיל בעבר לזה ש... לא ייתנו, אני מדבר על UEFA, איזה כוח יש לה להפעיל מעבר לאליפות אירופה ולמונדיאל, איזה עוד סנקציות יכולים להטיל עליהם?
תראה, בסופו של דבר צריך לזכור שחוקת המשחק נמצאת בפיפה, נושא של השיפוט הבינלאומי נמצא בפיפה, להקים מחר בבוקר ליגה כזאת, כשאין לך חוקה ואין לך מערך שלם של שופטים וכולי, אני רוצה להזכיר דבר נוסף, בכל מקרה של בוררות של שחקן, בין שחקן לקבוצה, אגב, שנמצא כרגע בסופר ליג, והחליט שהוא לצורך העניין רוצה לשחק עם הנבחרת שלו ולעזוב את הקבוצה, הוא מגיע לבוררות איפה? בבוררות בקס, הקס שייך לפיפה. יש פה באמת מגוון רחב של כלים, שאנחנו נמצאים בקרב, הקרב הזה הוא הקרב על הבית של פיפה, של UEFA, של ההתאחדויות, של הליגות. תבינו את המשמעות, תקחו לדוגמה את הליגה האנגלית. בליגה האנגלית הודיעו שש קבוצות, שכל השש קבוצות האלה נמצאות היום, אם אינני טועה, לפחות בשש או שמונה המקומות הראשונים באנגליה.
לא, ארסנל תשיעית למשל. ארסנל תשיעית,
ארסנל תשיעית, אבל עם מסורת אדירה.
מה זה מסורת? אין לה מסורת בליגת האלופות.
תחשבו שעכשיו, בבטב הזה, למעשה, למעט אלופה, אין כמעט עניין בפרמר ליג. לכן כל המנהלות, כל ההתאחדויות, כולם התאגדו יחד עם פיפה, ואני חושב שהכוח של כל הסטייקהולדרס ביחד, יוכל, מה שנקרא, אני מקווה, לאזן את הדברים, ובסופו של דבר צריך להימצא איזשהו מתווה.
יש דדליין אבל לקרב הזה, הרי ברור שהוא לא יסתיים במהלך הקונגרס הזה. ובסך הכל צריכים לשמור על הכבוד של כולם, גם של האניאלי וג'מאטו, וגם גם וופה ופיפה, אף אחד שם לא פרייר, אבל תחמתם את זה בלוח זמנים, כי באמת, אתה יודע, יש, היורו זה כבר עניין של חודש וחצי מהיום.
אף אחד לא תחם בלוחות הזמנים, או זוכות הזמנים, מה שנקרא, הכתיבו לכולם את המרתון שנצטרך להתכנס אליו. יש, עוד לפני היורו, יש את משחקי, גם הצ'מפיונס ליג וגם האירופה ליג, שאגב, יש קבוצות שנמצאות גם ארסנל, גם מנצ'סטר יונייטד, ובנוסף כמובן גם בצ'מפיונס ליג, זה קבוצות שלכאורה מתוכננות לפרוש לסופר ליג, ולכן ההחלטות יצטרכו ממש להתקדם.
אגב, גם פריס סן ז'רמן, גם פריז, אורן, גם פריז תפרוש אחרי המונדיאל, כי המונדיאל בקטר והבעלים שלה זה קטרים, הם מחכים שיהיה המונדיאל ואחרי זה הם יפרשו, הם בגלל זה לא יצטרפו. ואני אומר לך אורן, אתה איש עסקים, כוחות השוק בסוף ינצחו את המשחק הזה.
אורן, מה קורה עם ראשי המדינות, עם באמת בוריס ג'ונסון, שהמדינה שלו זה שש קבוצות, ראש ממשלת בריטניה, אתה יודע, הספרדים...
אסור להם להתערב.
מה אתה אומר?
מה שאתה שומע.
בסדר.
כדורגל זה לא פוליטיקה, אסור להם להתערב.
ברגע זה עסק פרטי הם יכולים להתערב. מה אתה דבר שצריך?
זה עסק פרטי.
למה? הסופרוליג מאוגדת בעבד האולימפי?
לא.
אז הם יכולים להתערב.
הם יכולים להגיד.
הם יכולים לעשות מה הם רוצים. בקיצור, מה באמת חמש המדינות, אתה יודע, כל חמש המדינות האלה באירופה, נכנסים המנהיגים גם כן למעורבות, בקטע מעורבות ישירה.
אני יכול להגיד לכם שגם הנציגים האנגלים וגם הצרפתים שדיברנו איתם, הם נמצאים בקשר רציף גם עם, באמת עם הממשלות שלהם. את צודק יוני שמה שנקרא וופה ופיפה דואגות שלא תהיה התערבות פוליטית.
שום התערבות אסור.
אבל הם יכולים לדבר עם המועדונים כי זה עסק פרטי.
אבל כאשר מדובר על הליגה שלם, של המדינה, הליגה הלוקלית וההשלכות החברתיות והספורטיביות שקיימות, אני חושב שהתמונה תהיה טיפה שונה. מעבר לכך, אני חושב שזה משבר שמעולם לא, הכדורגל לא התמודד איתו, והחוקים, מה שנקרא, במידה מסוימת קצת מתרפים עכשיו. יש כרגע אנדרלמוסיה, ואני מעריך שכמו שאמרתי, שהרפל טיפ-טיפה התפוגג וההיגיון...
מתי מסתיים הקונגרס, אורן?
הקונגרס אמור להסתיים מחר בערב.
לא התקבלו החלטות.
אני מעריך שיתקבלו החלטות במהלך הקונגרס, אבל החלטות שבסופו של דבר אני מקווה שישימו את ההיגיון, כמו שאמרתי, בשני צידי המתרס, זה יקרה עוד מספר ימים, לא יותר משבוע 10 ימים.
אתה לא רואה שום אפשרות שזה מתקיים במקביל, אתה באופן אישי?
אני, תראה, אני כרגע קשה לנבא, אני חושב שבסופו של דבר, ההחלטה של להקים את הסופרליג באופן חד צדדי, יש לה הרבה מאוד מגבלות, ואני חושב שגם הצד השני, וגם...
מה רצית, שיקימו את זה בהידברות עם וופה?
זה מה שדובר, זה מה שסוכם. במהלך השנה האחרונה...
חיכו לרפורמה, הרפורמה לא מצאה לכם בעיני המועדונים הגדולים. עדיין זה כסף קטן, מי שמביא את הרייטינג ואת הצפיות זה המועדונים הגדולים בעיקר, והחליטו להקים את הסופר ליג. מה רצית, שיהיה הידברות, אורן?
אני חושב שכן, כי יוני, תראה, במהלך העשורים האחרונים, הכדורגל זה המותג, אחד המותגים הכי מצליחים ומתקדמים בעולם, החל מבחינה כלכלית, מקצועית, תראה מה קרה בכדורגל ב3-4 עשורים האחרונים, וכמובן גם מבחינה מיתוגית. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור שהמהלך הזה זה מהלך שיכול בטווח הקצר אולי לשרת את הקבוצות, בטווח הארוך, אני משוכנע, כמו עוד הרבה אחרים, שאין ספק שהוא בוודאי יפגע. אז אני חושב שמוטלת על כל הקברניטים להסתכל לא רק בטווח זמן הקצר, אלא בטווח זמן הארוך, ואני חושב שהעת הזאת היא, דווקא בתקופת קורונה, שמדרשת איזושהי סולידריות, אני חושב שזה העיתוי הכי אולל שיכל היה לקרות, שלא לדבר שלעצם הרעיון לכשעצמו, אני חושב שהוא רעיון פחות טוב מהמצב הקיים.
אורן חסון, יושב ראש הנהלת ההתאחדות לכדורגל, המון תודה.
ביי.
תודה, ערב טוב.
אנחנו מתקדמים. גולן חזני, כלכליסט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, רון ויוני.
במקביל להכרזה לסופר ליג, קבוצות שמעורבות וגם קבוצות שאינן מעורבות, ואולי תהיינה מעורבות, המניות שלהן מזנקות. יובנטוס, למשל, של אניאלי, ביותר מ-12% בבורסה של מילאנו. כמה?
20%.
20% כבר. בורוסיה דורטמונד, שהתנגדה למהלך, היא מתחזקת ביותר מ-7%. פרנקפורט, מניית מנצ'סטר יונייטד, יותר מ-5%. וזה בטרם בכלל נפתח המכרז, המכרז, אני אומר, המסחר, בניו יורק, בוול סטריט.
המסחר כבר נפתח, מנצ'סטר יונייטד עולה ב-10%, דורטמונד עולה ב-11%, המניות משתוללות, וזה לא משנה אם הליגה תהיה או לא תהיה, הבורסה היא מקום שרץ לפני השוק. יותר מזה, יוני, הוא חוזה מה הולך להיות. וכשאתה רואה את המשקיעים מעלים את השערים של המניות בצורה כזאת, אז זה סימן שהשוק מעריך הדבר
הזה. כן, אבל גולן, צריך להגיד שהבורסה זה מעוז הקפיטליזם, והוא גם רוצה שזה מה שיקרה, ולכן כוחות השוק שם מעלים את המניות בצורה כזאת דרמטי, אבל אתה יודע,
גם אחד הכוחות זה יכול
להתפקח בסוף המשקיע הפוטנציאלי, וזה יכול לרדת לאט לאט, וראינו כבר דברים כאלה קורים. השאלה שלי שאני רוצה לשאול אותך, גולן, זה האם כשהמניות עולות של המועדונים הגדולים, זה אולי נותן להם איזשהו דרייב להתבצר בעמדות שלהם ולהגיד, אנחנו מבטרים על המונדיאל, השחקנים שלהם מבטרים על הכל כדי להיות בעסק הזה, או שפה כסף לא ינצח?
הבורסה זה חלק מהשיקולים שהם לקחו בחשבון. אנחנו צריכים קודם כל, חלק קטן הקבוצות האלה נסחר בבורסה, כרגע רק 3 מהן, דורטמונד, יובנטוס, מנצ'סטר יונייטד, הייתם חברות פרטיות, אבל גם הן מסתכלות על העלייה של השווי בבורסה. אני היום דיברתי עם עידן אופר, הוא מהבעלים של אתלטיקו, מבחינתו ההחזקה שלו בקבוצה קופצת כמו שההחזקה של יובנטוס קופצת.
כן, אתה יודע, לפעמים.
אבל השאלה היא אחרת, מעבר למה שקורה בבורסות האירופיות, ואני מדבר על וול סטריט, עד כמה מעורבות של ג'יי פי מורגן, בנק ההשקעות, שכבר התמוטט פעם אחת, אבל לא משנה, שכחנו, עד כמה מעורבות שלו במימון המיזם הזה, משפיעה על הכוחות בבורסה?
המעורבות שלו היא איתות טוב, אבל היא לא המהות. ספונסר הוא חלק מלווה לאירוע, אני מניח שכל בנק היה רוצה להיות חלק מהאירוע הזה. ג'יי פי מורגן אגב הוא אחד משלושת הבנקים הגדולים, אני לא חושב שהוא התמוטט פעם.
הוא לא התמוטט, אבל הוא ספג מהלומה.
מה קרה ב-2008?
במשבר ב-2008.
מה שמעניין זה השווי של כל שלוש הקבוצות עולה באותו סדר גודל של 200-300 מיליון דולר. אם שמעתי אתכם נכון, המענק שמקבלת כל קבוצה כל שנה הוא באזורים האלה 300-400 מיליון דולר, נכון?
435. כן, 400, כל מקום רשום סביב ה-400.
אם המיזם הזה יקרה, אבל השאלה שלי, גולן, אם המיזם הזה לא יקרה, ואם הוא קורה, אז באמת סוף הרגולציה בספורט העולמי, לאו דווקא כדורגל עולמי, כי בסך הכל כולם יעשו עצמאות, כולם יבקשו עצמאות ולא אכפת להם הרגולטור.
וחזני, מה שאתה אומר עכשיו אני עושה הפוך.
רגע, אבל השאלה היא מה קורה אם באמת המיזם הזה נכשל, אוקיי? וממשיכים וחותמים על כל המועדונים, חותמים על ההסכם החדש. מה זה הסכם? המדינות חותמות על עד 33. מה קורה אז עם ערך המניה?
המניה חוזרת הביתה, תראו. אם אנחנו לוקחים בחשבון את מה שהמיזם הזה שווה לכל קבוצה, הוא שווה הרבה יותר מ-10%, מ-20%. המניות האלה צריכות להכפיל את השווי שלהן. הן עושות צעד ראשון, הן לא מגלמות את
מה שצפוי אם זה יקרה, אם זה יקרה באמת. אתה אומר, אם זה יקרה באמת, זה 100% עלייה.
אם היו הכנסות של יובנטוס בשנה שעברה, 400 מיליון יורו. פה אתה מדבר על להכפיל את ההכנסות בסכום שאין עליו הוצאות בכלל.
אותם הוצאות, יש עליו הוצאות, אבל אותם הוצאות נשארות על הכנסות כפולות.
כן, כמעט כולו נכנס לרווח. קבוצה ששנה שעברה הפסידה 90 מיליון יורו, היא פתאום תמצא את עצמה ברווח של 200-300, זה מאוד מאוד משמעותי בשביל.
אגב, זה גם יכול להשליך על העסקים של כל בעלי המניות והקבוצות שהקבוצות שלהם לא בהכרח בבורסה, הקבוצה כקבוצה.
אני לא יודע. תראה, מי שלא... אם יש קבוצות שלא נכללות במיזם, אני מניח
לא, לא מדבר על הקבוצות שלא נכללות. קבוצות שנכללות במיזם, אבל לא נסחרות בבורסה. יש הרי... יש 4-5 בסך. זה ישפיע על העסקים של הבלבטים.
לגמרי. זה מפתיע לחשוב בפני קבוצות. אני מניח שקבוצות שנבחרות ולא נכנסות למיזם הזה, המניות שלהם יהיו יורדות. אני לא מכיר קבוצות כאלה, אבל אם יש כאלה, אז הוא יורד במקביל, לא באותם היקפים, אבל היה יורד.
על הכיף, גולן, המון המון תודה.
תודה
לך. יואב ג'רפי, ממשרד מחשדוד, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה העניינים?
יופי, משחק מצוין שלך אתמול. אחת הסיבות, אני חושב ששני השוערים הביאו את הנקודות הביתה, גם אתה, גם טננבאום, מכבי תל אביב. משחק טוב, הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד ניסיונות הבקעה, הרבה ביתות לתוך הקופסה ומצבים מתוך הקופסה. איך אתה רואה את זה?
כן, אני חושב שברוב המשחקים שלנו, העונה, המשחקים שלנו כאלה... אתה יודע, מעניינים עם הרבה אירועים, אז קודם כל זה כיף, כי יש לך מה לעשות, ואתה לא משתעמם, וכן, אני חושב שהיה משחק טוב אתמול, גם לי וגם לטננבאום. וסבבה, יוצאים נקודה במגרש קשה מאוד.
כן, אבל אם בוא, אתה יודע, זה היה מסוג המשחקים, שגם מכבי תל אביב יכולה להגיד, יצאנו עם נקודה, בגללך, בגלל הבריון, בגלל יכולת של כמה וכמה שחקנים. השאלה אם אתה לא מרגיש איזו תחושה של החמצה, ולא סבבה, יצאנו עם נקודה, במגרש קשה.
כן, תראה, אבל אנחנו לא נהיה חזירים, כאילו, ידענו שאנחנו באים קודם כל קבוצה ש...
הלו, אתה מקום שלישי בליגה, אז אתם כבר חזירים.
הגענו,
בוא, קבוצה מכלום, מרן בן שמעון בנה סגל, שהוא סוג של חזירות, שאתם במקום השלישי, לפני ביתר, לפני הפועל תל אביב, לפני 10 קבוצות שעל הנייר היו יותר טובות ממך.
קודם כל, אני חושב שיש לנו סגל, אני לא בטוח שיש להם סגלים יותר טובים משלנו, אני חושב שיש לנו סגל מאוד טוב, מאוד מאוזן, אני חושב שפשוט אתמול הגענו גם קצת חסרים, קצת... אני שמח שלא לקחנו את זה כתירוץ, ובאמת עשינו, באנו לשחק כדורגל, כמו שאנחנו עושים ברוב המשחקים שלנו העונה. אז בוא נגיד שאם היית אומר לי, אתה יודע, נקודה לפני המשחק, אז אני חושב שזה משהו שכן.
טוב, זה ברור, כי כל המאמרים גם הלכו נגדכם אפילו ברוב.
כן, ברור שלא נתנו לנו הרבה סיכום.
זה לא משחק, אתה יודע, הראשון שלך, העונה שאתה נותן הצגות, והצגות יוצאות דופן, ומפגין איזשהו... כמה אתה חושב התרומה שלך באופן אישי להישג הגדול הזה, לא משנה, אתה יודע, כמה ניצחונות יהיו לכם עד הסוף של אשדוד השנה?
כן, האמת שאני מרגיש שאני באמת עושה עונה טובה ונמצא בתקופה אישית טובה. גם הולך לקבוצה, אז אתה יודע, רואים את זה יותר. אני חושב שגם בעונות הקודמות שלי באשדוד שהייתי עושה עונות טובות, אבל היינו איפשהו נאבקים בפלייאוף התחתון ועל הירידה, אז היה לקבל פחות חשיפה. עכשיו פשוט אנחנו, אתה יודע, כל משחק זה משחק מרכזי, ויש לזה, יש הרבה שרואים את זה, אז זה כיף באמת, אתה יודע, לקבל את הפידבק הזה חזרה, באמת עונה כיף.
באופן אישי, מה, איך אתה מסתכל, נגיד, איפה אתה רואה את עצמך עוד שנתיים, שלוש?
עוד שנתיים, שלוש, אני מקווה באירופה, במגשים את החלום, אתה יודע, לצאת, לשחק קצת באירופה.
מה החלום, באמת? בוא, מה החלום שלך, איפה אתה רוצה לשחק? רק אירופה, לא משנה איפה, שיש לך חלום ממוקד.
לא, אם אתה מסתכל, אתה יודע, על משהו עכשיו גדול, ושהוא כרגע אולי לא ריאלי, אז ברור שאתה יודע, כל אחד שתשאל, להגיד לך או ליגה ספרדית או ליגה אנגלית, אז אני חושב שהליגה ספרדית, כאילו זה החלום הגדול. אבל אני, אתה יודע, אני רוצה להתחיל בקטן, ואתה יודע, צעד.
איפה אתה ממקם את עצמך בחמישייה הראשונה של השוערים בליגה הישראלית? באיזה מקום? מה, תגיד, תהיה צנוע.
לא, אני במקום טוב, ברוך השם, בסדר.
תגיד, אתה זוכה להערכה גם לא רק מהפרשנים ועיתונאים וכל כאלה שגם בתוך המועדון, גם אתה שומע מהמאמן שלך מילים שלא שמעת בעבר?
האמת שבתוך המועדון תמיד הייתי, הרגשתי מוערך, זה מועדון שאני באמת אוהב ואני שנים נמצא ולא היה לי תקופות שהרגשתי בו לא מוערך מספיק או משהו כזה. עכשיו זה מגיע גם מבחוץ, אבל בתוך המועדון זה תמיד היה.
תגיד, אשדוד, מבחינתך, המיקום של השנה זה הפתעה, או שאתה ראית את זה מתבשל במהלך הדרך?
תראה, אני לא פתחתי את העונה באשדוד, אבל כבר כשהגעתי ראיתי שבאמת יש משהו אחר מכל העונות שהייתי רגיל באשדוד, וראיתי בתחילת העונה שבאמת בנו סגל טוב, סגל מאוזן כזה, אם זה שחקנים ותיקים עם צעירים, וכל השילוב הזה היה נראה מעניין כבר מההתחלה. ברור שזה הישג, כאילו, אם אנחנו באמת נסיים גם מקום שלישי, אז זה יהיה הישג מבחינתנו. ונקווה שזה באמת עוד משהו שנבנה פה וישמר, כאילו, אתה יודע, לעונות, לשנים הקרובות, ובאמת נרוץ חזק.
השאלה באמת אם, תראה, יש לכם קבוצה גדולה, עונה, אבל המועדון הוא קטן. אבל אני חייב לשאול אותך באמת על ההבדלים בין משחק הסנדני שורש מול מכבי חיפה, 0-4 בבית, לבין ההצגה, 0-3, סליחה, לבין ההצגה אתמול בבלופילד. איך עושים את השינוי הזה? מה היה ההבדל?
קודם כל, המשחק נגד מכבי חיפה, שקיבלנו גולים מטעויות, אתה יודע, טעויות כאלה שלא אמורות להיות ברמה הזאת, ונגד קבוצה כמו מכבי חיפה, ברגע שאתה עושה טעות אתה משלם עליה ביוקר. אז זה קצת לא התחבר לנו, גם החמצנו פנדל, וזה קצת טיפה הוריד אותנו, אבל...
וגם באתם אחרי שהם עשו תוצאה לא טובה נגד פתח תקווה, וכל הזעם יצא על המשחק הזה, וגם ה-3-0
נמשקף. כן, למרות שאתה יודע, זה יכל, אם היינו מפקיעים את הפנדל ולא סופגים...
נכון, ה-3-0 ממש לא שיקף. ממש לא שיקף את ההבדלים בין שתי הקבוצות. היה הבדל, מכבי חיפה הייתה צריכה לנצח.
כן, הגיע להם לנצח, אנחנו לא עשינו משחק גדול שלנו.
נו, אז איך עשיתם את הסוויץ' הזה באמת?
שיחות עם רן. תודה, הוא סוג של מאמן מנטלי גם. זה האופי שלו. אז תודה, הוא ידע לבוא לדבר עם השחקנים, ידע לבוא להרים אותנו. והגענו למשחק הזה, תודה, במטרה להוכיח שאנחנו... שייכים לרמה הזאת ורוצים להתמודד גם עם מועדונים כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
יפה, יואב. תשמע, שמור על עצמך. זה קודם כל, אני אומר את זה לכל שחקן היום. תצליחו. יש לכם בסך הכל, אמרתי, המועדון אינו גדול, אבל הקבוצה טובה.
כן, קבוצה מצוין.
שחקו אותה.
תודה רבה, תודה.
נדב קצת. לא תסלח.
איך תיקח?
We know, we עכשיו נגיד נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, חברים, ערב טוב.
בוא תהיה איתנו בווינר.
כן.
Okay. יאללה, סיוני.
יאללה, אז ליגה טווינר סל, גליל גלבוע נגד מכבי תל אביב. גליל גלבוע שהבטיחה את מקומה בבית העליון, תארח את מכבי תל אביב, אותה ניצחה בסיבוב הראשון ביד אליהו, זוסמן חוזר לסגל של מכבי. אחרי שנהדר תקופה בגלל פציעה. אם מכבי תל אביב, סנצי, תנצח בדיוק ב8 נקודות, אז זה פי 9, מעל ומתחת 1.80. סנצי.
מנצחת מעל 8.
מעל 8. קופמן?
כנל.
אני הולך על הבול, על הכסף. ליגת ווינר סל.
בגלל זה יש לך הרבה כסף, יוני.
לא, אבל נתן להרוויה, לא, אני הולך...
אני הולך כסף, נו, בסדר. אני וקוף תמיד יותר סולידים.
כן, כן, אתם לא אוהבים כסף, רק אני אוהב.
נכון.
ליגת ווינר סל, הפועל חולון, הפועל ירושלים. חולון אחרי הפסד לנס ציונה, עם מאמן מורחק.
מורחק אגב למשחק אחד, דדס. בעקבות המופע ביום שישי, בנס ציונה.
כן, הפועל חולון, אם תנצח בדיוק בשלוש נקודות, אז זה פי 9, מעל ומתחת זה 1.80, קופמן.
חולון מעל 3.
קנצי?
קנל.
אני אגיד לך פשוט, ירושלים...
כן, ירושלים לא נראה טוב.
ירושלים לא נראה טוב.
וזה סוג של דרדרות, מה זה לא נראה טוב?
לא, אבל ההידרדרות אינה פוסקת, עם כל הכבוד באמת ליון צ'וק, ליון ילון, שמונה כמאמן חירום, במקומו של אדומייטיס, שפוטר, זה בינתיים לא מתחבר. אני לא רואה מתי זה יתחבר.
אתה רואה את הפועל חולון מנצחת מעל 3.
אני רואה את הפועל חולון מנצחת מעל 3 אחרי היופקה שהיא קיבלה בנס ציונה.
אוקיי, אז אני הולך... אני הולך איתכם. ליגת על כדורגל. ביתר ירושלים, בני יהודה. ביתר במקום השלישי בפלייאוף התחתון עם 35 נקודות, בני יהודה מקום שביעי. עם 26 נקודות. אם ביתר ירושלים זה פי 1.95, אם ביתר ירושלים מנצחת, תיקו זה 3.05, ואם בני יהודה מנצחת בחוץ זה פי 3. צנצי, תסביר ותאמר.
אני הולך על
הצעה
עם בני יהודה.
תסביר ואחרי זה תאמר.
למה ואימה, צנצי?
רגע.
אני אומר, על מה? על מה אתה נותן פה לבני יהודה עדיפות?
אני יודע לבני יהודה, כי אני חושב שזה קבוצה שחיי... הרי אם בני יהודה המסידה, הוא עושה תיקו, היא יורדת ליגה.
נגמר, בדיוק.
נגמר לסיפור.
ובית"ר ירושלים נשארה בליגה.
שצריכות נקודות להישאר וכאלה, עושות את זה. ובית"ר ירושלים די פתיחת מקומה. לכן אם יוסי אבוקסיס רוצה להמשיך להיות מאמן סביר בכדורגל הישראלי, הוא מנצח
לכם
במשחק הזה.
ואני, קופמן?
אני לא חושב שבאמת ניצחון או הפסד הערב יקבע את מעמדו של יוסי, שהוא הגיע לקבוצה.
לא, לא, אבל את מעמדה של בני יהודה זה יקבע.
מעמדה של בני יהודה עדיין, אני מקווה, שבביתר נשאר קצת כבוד למועדון, לחולצה. הם לא פחות טובים מבני יהודה. באמת לא פחות טובים, בטח בפרסונות.
לא, זה ברור שלא, מה הקשר?
אני מקווה שאתה יודע, אני חושב שהמשחק הזה הוא טקו, ואני חושב שאנחנו ניפרד היום מבני יהודה.
אני הולך על בני יהודה, גם במשחק הקודם הלכתי עליה והיא ניצחה, וגם היום היא תנצח, והיא תנצח בצורה מרשימה, לפחות בהפרש של שני שערים. בני יהודה זקוקה לניצחון הזה. גם את אותו פשש אמרת באימור האחרון.
לא, אתה צודק, נכון, אתה צודק.
אני אומר שני שערים.
אגב, פעם לא רציתי לך משהו, אמרת לי... מישהו קל, וזה באמת היה קל, אתה צודק.
נכון. עכשיו, אם הוא המשחק האחרון, צנצי, תהיה מרוכז לקופמן אין מושג.
חבר, זמן, אין, יאללה.
ליץ נגד ליברפול. ליץ מקום עשירי עם 45 נקודות, זה פרמייר ליג, כן? ליברפול במקום השישים, 52 נקודות. אם ליץ מנצחת בבית, זה פי 4.5, תיקו, 4.20, וניצחון של ליברפול בחוץ, על ליץ, פי 1.4 בסך הכל. למרות שליברפול לא בתקופה... אתה הולך על ליברפול.
היא לא בתקופה טובה, אבל עדיין אני הולך על ליברפול, גם עם ריאל מדריד עם עשו 0-0, הם חייבים את הניצחון הזה, אחרי שווסטהאם הפסידה, הם עוצרים את ברביעייה הראשונה, בהנחה שהם ימשיכו בכלל בפרמייר ליג, אז אני חושב, לכן אני חושב שאני הולך על ליברפול מנצח את ליץ.
קוף?
ליץ.
אני הולך על ליברפול, כי ליברפול באמת שיחה את הניצחון הזה, ליץ כבר מזמן הבטיחה את ההישארות שלה בליגה ועשתה הישג.
כן, אבל ליץ סך הכל יש לה משחקים שתענוג לראות אותם לפעמים.
נכון.
בוא נאמר שבקטע ההגנתי עם כל ה-0-0 נגד ריאל, שגם היא באה בסך הכל עם תוכניות לשמור על תוצאה, עדיין אני חושב שפה השחרור של ליץ יהיה שווה בסוף בתוצאה.
אוקיי, אז שניים הולכים עם ליברפול, אתה הולך עם ליץ, מעניין מאוד, עד כאן.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
צאצי, בוא נדבר אתמול על הטקו של מכבי תל אביב, טקו אחת מול מנסמי חשדוד, מאבדים את הבחורה בליגה, מכבי חיפה עכשיו ביתרון של נקודה, איך זה משפיע בדיוק על הצייבת הנגיפית?
תלוי מה, אתה יודע, אני אומר לך, כי עיתונאי אפילו לא נעים לי להגיד את זה, אבל היו ביקורות אתמול על ון לובן, זאת אומרת, אתה יודע, אחרי שהבן אדם היה
כמעט... בוא, אבל תגיד דבר, ון לובן אתמול איבד את שלוותו, זה כבר לא נהיה ספינקס.
לא, אני אומר, האמת יוני, אני לא יודע, אתה סתם לב, פה שלושה משחקים שהוא לא רגוע, הוא מדבר על שופטים, זה,
כן, נכון.
לא נכונים לבן לובן, שמכבי שלו נראתה עד אתמול מצוין, והוא נהיה לי משחקים מטורף, הוא פגע בכל דבר, ובאמת הוא מאמן מצוין, אין מה לעשות, תראה מה הוא עושה. אבל הוא באמת איבד את שלמתו בשניים, שלושה משחקים האחרונים, התעסקות בשופטים.
שלדעתי זה משפיע קצת גם על השחקנים.
לא יודע, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני...
הכל משפיע, אבל תיקחו באמת, רק בדקות האחרונות, את מצבי ההפקעה שהיו למכבי, וג'רפי באמת השאיר אותם עם הנקודה. אם היה כדור נכנס, לא היינו מדברים על כל הדברים האלה.
בסדר, גם אם בצד השני נכנס לאשדוד, לא היינו מדברים. לא,
היינו מדברים הרבה. לא, לא כל מצב... תקשיב, גם למכבי היו מצבים קצת, אני חושב קצת יותר.
כן, אבל בסך הכל זה היה
מצבים... אבל בסך הכל למכבי היו יותר?
שמע, אני לא מחליל למשווה אותו לפפ, אבל גם פפ הענק, הגדול, שהגיע לכמה נקודות מפתח בקריירה שלו, ולא הצליח בהם, היו ביקורות, זה לגיטימי לגמרי לבקר.
אני לא אומר לבקר, אתה מבין, אבל לשמוע אתמול, אני שומע את גוטמן אתמול, אתה יודע, אומר בסיכום המשחק, שצריך, מכבי צריכה למנות לו מישהו שיסביר לו, כי הוא חסר ניסיון. עכשיו משך איזה, אתמול היה משחקו ה-18. כן, זה היה משחקו ה-18, נדמה לי עוד לא הפסיד.
נכון.
ועד אז היה לו כן ניסיון. עכשיו הוא איבד את הניסיון, אתמול
שאף כולם
החליצו.
רגע, אבל... כן, אוקיי.
קח את גררו, שנייה, אני בואו קח את הדוגמה של גררו. הבן אדם כאילו היה להיט נגד מכה פתח תקווה שני שערים, ולובן מסביר איזה יופי הוא מצחק באמצע וכאלה, ואתמול הוא לא פותח איתו אחרי את הדקה 60 וגם שם אותו בכנף. ואז שואלים אותו למה בעצם, אז הוא אומר, שחקן צעיר, אחרי משחק טוב, שבעים על הספסל, מכניסים לאט לאט. די, זה לא, אתה עושה את זה, אם אתה מאמן נוער, או אם אתה מאמן בתחילת העונה שאתה רוצה לחנך
שחקנים. נכון, בדיוק, בתחילת העונה.
אתה לא יכול לחנך אף אחד. שחק עם הכלים הכי טובים שיש לך.
לא רק ש... עזוב את החינוך. צאנצי, עזוב את החינוך. מה... ואיתן טיבי. מה זה בא? מה עכשיו איתן טיבי? הוא לא פצוע, הוא לא מוצב, הוא לא כלום. מה קרה? למה לעשות? אתה יודע, זה בדיוק החמישה משחקים האחרונים שקובעים לך את החיים שלך, אליפות או לא אליפות. אתה עושה, זה חוסר ניסיון. אני לא מקבל את מה שגוטמן אמר. גוטמן מדבר לפעמים דברים, מה זה למנות לא עוזר? הוא כבר 30...
לא, לא, לא.
הוא כבר 30 מחזורים, למד את הליגה והוא יודע את הליגה והוא יודע לעשות...
ולובן עשה בית ספר לכל הליגה הזאת, ואתמול לא טוב במשרד, מה לעשות?
אני חושב שזה הסיבה היחידה לחוסר השלווה שלו והצעקות שלו והוויכוחים של המשופטים שהוא הבין שהוא טעה, הוא מבין שהוא טועה, וזה עכשיו לא זמן לרוטציות. עכשיו גם במחיר...
אני אומר לך משהו, תחשוב מה פעם היה, אתה יודע, אני לא רוצה לבוא ולחזור ולהגיד אין גולסה ואין גלאזר, וזה כן, אתה אומר הרבה זמן, ויסדרו בלי ותמיד אמרו איזה יופי. אבל היום כשאתה מסתכל ששירן יני הוא המספר 8 שהשתחת את הכדורים פנימה, עם כל הכבוד לשירן יני, גם בפלייסטיישן הוא לא יכול להכניס כדורים פנימה.
ברור, נו, שירן יני זה... שירן יני מצליח...
הוא שחקן... כל מה אני רוצה אותו למגרש, נכון.
סנצי, אתה...
בוא לא נפרק כדורגל.
סנצי, אתה נשאר... סנצי, אתה נשאר את הריפורטר. אתה יודע מה שירן יני, מה התרומה שלו למאמן. ולכון, ובסוף התרומה שלו למאמן גורמת לו למצוא את עצמו עמוק עמוק תקוע בתוך ההרכב. לפעמים בתפקידים שמוזרים לו. הוא לא שחקן מבריק, לא היה אף פעם מבריק, ולכן זה לא קשור בכלל לכדורגל. שירן יני זה משהו שלא קשור לדעתי לכדורגל. יש לו איזה סוג של אישיות שהופכת אותו לסוג של חביב.
אבל זה אצל כולם, זה היה אצל גוטמן בנים חירת, וזה היה אצל כל המאמנים לאורך כל השנים במכבי תל אביב. אגב, אני אומר שהוא דווקא בעונה טובה, אבל הוא בטח לא יכול לעשות משחק כזה. ואתה מסתכל למעלה, אילון אלמוג, אתה יודע עוד פעם, אני...
אתה יודע, אבל זה נורא חוכמה להגיד על שירן יני שהוא בעונה טובה, כי אתה יודע, הוא זוכה לבקינג, לגב כזה, שרק כוכבים זוכים. והוא זכה לו, אני לא יודע מה הסיבה בדיוק, אבל כנראה שיש לו...
יוני, עדיין, תקשיב, השלישייה של מכבי, הקלאסית, זה דור פרץ, גולסה וגלאזר. זאת אומרת, שני שליש מהשלישייה הזו, זה לא שם בכלל. ואתה רואה את מכבי חיפה, שדווקא עכשיו היא נמצאת במומנטום הכי טוב שלה. במשחק את כדורגל שכל כך כך לראות אותו, ועדיין בסופו של דבר אני אומר לך שגם במשחק בבלומפילד, כל מי שאומר שהוא מרוחה בבלומפילד, לא ייגמר כלום בבלומפילד.
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אני לא ראיתי העונה משחק אחד של מכבי חיפה, עזוב את קריית שמונה, ששיחקו אתמול מכבי תל אביב ואשדוד, שהתקפה רדפה התקפה, והמשחק היה פתוח, וכדורגל נע מרגל לרגל.
אני חושב ששני משחקים האחרונים של חיפה מצוינים, גם באשדוד.
קריית שמונה היה מצוין, כי לא היה יריב.
קריית שמונה ב-8-0 המשחק הזה.
נכון, הרים רגליים ולא שיחק, ובכלל לא היה שווה כוחות, וזה לא אותה ליגה, וזה, אבל אני לא נהניתי אתמול.
הכל הפוך, אני אומר לך אמיתי, שהוא לא מכנס את יונתן קורן, ואחר כך מכנס את גררו, ושכטר, ודן ביטון.
אסור לשכוח דבר אחד, צנצי. צנצי, גם עכשיו, מכבי תל אביב, ונצחת מכבי חיפה היא אלופה. זה הכל. שום מסון לא קרה.
בוא נראה מה מכבי חיפה עושה בבאר שבע.
אז קל וחומר, אם מכבי חיפה מפסידה בבאר שבע,
אני לא חושב שמכבי חיפה יכולה להפסיד בבאר שבע, כי באמת דחת הקבוצות.
אז אני אומר, בסוף זה יגיע עם נקודה 2 הבדל לאחת מהם. מי שתנצח במשחק הזה תפתח פער של 4 נקודות שאותו אי אפשר לסגור.
לא, למה? לתוך אני חושב למכבי חיפה יש נקודה 10, נגיד מכבי תל אביב נצחת זה 2-0, סתם, אם
הגיעים
לאותו מצב.
ואז צריך חכות, נכון, אתה רואה את מכבי תל אביב מועדת שיש לה 3 משחקים, אתה רואה את טיבי וגררו יושבים בספסל, אתה רואה את ון לובן מעיז לעשות את זה?
מכבי תל אביב עוד יוצאת ל-י"א, שזה משחק לא קל, ויש לה משחק בבית עם קריית שמונה, ועוד יש לך משחק, עזוב, זה לא קל.
לא קל, אני לא אמרתי שזה קל, אני אומר אחרי טיפול במשחק ביניהם. אני, זו התחושה שלי.
אני חושב שזה ייקח אחרי.
כן?
זה יעבור רק אחרי, כן. כי גם אם מכבי תל אביב תנצח, לא קרה כלום עדיין. וההפך. לא, אתה יודע מה ההפך? עם ההפך זה יכול להיגמר. עם הארבע עשרה של מכבי חיפה, שלושה מחזור נסיון, זה נגמר.
זה יכול להיגמר, כן. טוב, כמו שאתה אומר, אז עדיין הכל תלוי במכבי תל אביב, אם זה נגמר או לא.
או ההפך, או
במכבי
חיפה, תלוי מי...
מכבי חיפה תלויה בעצמה, אם היא מנצחת עד הסוף, היא אלופה.
גם מכבי תל אביב תלויה בעצמה, אם מכבי תל אביב מנצחת...
עד הסוף, היא אלופה,
נכון. את המשחקים הקרובים, אלופה.
נכון, נכון, כן.
אז תלוי גם פה וגם פה.
כן, תיאורטית אתה צודק.
כן.
תגיד לי רגע דבר אחר, אבל לובן כבר סגור לעונה הבאה, נכון?
לא חתם, אבל יהיה בעונה הבאה, יהיה מאמן של מכבי תל אביב בעונה הבאה. עוד פעם, כאילו הבן אדם עם אחוזי הצלחה שאני חושב שאף מאמן במכבי גם לא הצליח לעשות אותם, ולמעט אותם, אנחנו אומרים חוסר ניסיון, כי יש חוסר ניסיון, שעדיין לא בא לידי ביטוי, שכמו זה בא לידי ביטוי, ועדיין הוא מאמן מצוין שעשה אחוזי הצלחה אדירים, אם אני גולדה, גם אני מחתים אותו מן הסתם, אתה יודע, בן אדם יחזיר אותי מהקבר לאן שיחזיר אותי, אגב...
אתה יודע, זה מנפץ את כל התיאוריות של כל הפרשנים, ושלנו, ושל כולם, שמאמן, שלא אימן מעולם קבוצת בוגרים... פתאום לוקח את הקבוצה, לא קבוצה קטנה, תגיד אין לחץ, קבוצה ענקית, מועדון פאר.
ושובר את הזה של בן אדם שהיה בכלל מנהל מקצועי בנוער, הפך לתוך אלן רוטנשטיינר, שהיה מקצועי בנוער והפך להיות מאמין והצליח. זה דרכים כאלה, דרכים כאלה.
המון תודה.
תודה חברים.
לפני שאנחנו מסיימים את השעה, ידיעה באמת מהכנסת, מתנגדי נתניהו. יקבעו את הרכב הוועדה המסדרת שתאפשר את פעילות הכנסת, הליכוד הפסיד בהצבעה מול האופוזיציה לצורך העניין שבראשות לפיד. זהו זה, יהיה שמח, אבל תראו ספורט, אל תקשיבו לזה.
החידה היומית, אנחנו שואלים אתכם היום, מה המשותף בין דני פרנקו לפיני גרשון? יש לענות בעמוד הפייסבוק של תוכנית הספורט 103, והפרס הוא מנוי לטקסון עד סוף שנת 2021 פלוס בדיקה של 6 שנים אחורה בחינם. החזר מס עושים רק בטקסון, כוכבית 8-69-9.
בחסות, עושים מנוי לטקסון ב-8 שקלים לחודש, ומשלמים רק 69 שקלים על החזר המס של 2020.
כוכבית 8-69-9
יוני, הנה ידיעה שאתה תואב, ג'וזה מוריניו, פותר מטוטנאם, והגדיל את סכום הפיצויים שאסף במהלך הקריירה העשירה שלו, ל-97 מיליון יורו פאונד, תלוי
בלי לעבור לסופרליג.
בלי לעבור לסופרליג, אתה מבין? אין איזה. בוא נה, 90, רק מפיתורין. לא מדבר על שכר. רק מפיתורין, אתה מבין? בוא נה, יפה לו. ענק איש יודע לעבוד. זה לא כמו אצלנו שנותנים פיצוי שבוע. עזוב,
שהוא חותם חוזה, הוא לא חותם את החוזה כמה הוא ירוויח החודש. כמה יפצו אותו שהוא פצו אותו. נכון. זה הסעיף המרכזי.
אותו לא מעניין מנהל מקצועי וסגל וכאלה. קודם כל מה אומרת בורם הבא.
ואל תדאג, שעתיים, שלוש, חודש, יש לו קבוצה חדשה ומהבחירות ביבשת.
כן, עכשיו הוא לא, אני חושב שעכשיו הוא ינוח, אתה יודע, עכשיו הוא באמת ינוח, זה גם בלגן עכשיו, אתה יודע, עם כל הסופרליג.
מה, לסדר את כל הדולרים במזוודות?
לא, אתה יודע, להתייעץ, מה עושים, אולי לקנה מניות, אתה יודע, עכשיו של הקבוצות האלה בארצות הברית.
עזוב, ברצלונה מחכה לו.
לא.
ברצלונה,
אתה יודע, ברצלונה לא תחתום על עוד הסכם שערורייתי. הוא אוהב את אנגליה. יש באנגליה מספיק סאקרים.
כן, באנגליה, נכון. ארסנל יכולה לבוא בחשבון.
ארסנל זה הרבה כסף, הרבה.
הרבה לסעיף של הפיצויים.
ברור. לירן שייך לספורט אחת, אהלן ערב טוב.
מה
העניינים? הוא המלך שלנו. 97 מיליון פיצויים. בוא נה, האיש ענק.
מה? תראה, אתה לא מדבר על פפ, נכון?
אנחנו מדברים על מוריניו.
על החבר שלו, תשמעו. האיש יודע לבצע עסקאות, וקודם כל, בנובמבר, כשהוא היה במקום הראשון, הוא מהיר לחתום לעוד 3 שנים. הוא יודע מתי לעשות את העסקה, כי הוא כנראה ידע שהמקום הראשון לא יחזיק מעמד הרבה זמן. וכן, הוא הולך הביתה בבושת פנים, זאת אומרת, אז הוא רגע שהכסף מדבר, ולא אכפת לו, והוא באמת עשה פה משהו מטורף, אבל בגדול, הוא פוטר לפני גמר גביע הליגה מול פאפ, שזה היה בעצם מה שהיה אמור כביכול להחזיר אותו לחיים המקצועיים. זאת אומרת, ההזדמנות שלו אחרי עונה שבה הוא התרסק בצורה קשה בליגה, והוא דח בצורה משפילה מהליגה האירופית, לבוא מול פאפ, אחרי עשור שהם לא התמודדו באף גמר, לנצח אותו, זה היה הצ'אנס הקטן שלו לצאת גדול מהעונה הזו.
למה? למה?
רגע, ודניאל לוי, הבעלים, לא נתן לו את התענוג הזה.
כן,
לא נתן לו את התענוג הזה. דניאל לוי עדיף ללכת עם האגו.
אבל האגו ניצח ועלה לו עשרות מיליוני יורו.
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אתה יודע, ההחלטה הזו,
תקשיב, הכישלון של מוריניו הוא כישלון קולוסלי.
נכון,
יש לו
נכון.
שורה של כוכבים שם, אני לא זוכר, ארי קיין וגארד בייל, ואתה יודע, באמת שחקנים ברמה הכי גבוהה, שלא פלא שהם היו חצי עונה או 10-20 מחזורים, 15 מחזורים במקום הראשון, זה אף אחד לא הפתיע.
נכון.
זה לא הפתיע אף אחד. גם מוריניו, שהוא סוג של זהו. עכשיו, שבא בעל הבית ופועל מאגו, אז גם, הוא אומר, אני, האגו שלי שווה לי כך וכך מיליונים. כי גם שהוא הכתים אותו כשהוא היה במקום ראשון, זה סוג של אגו. אגו לא של מוריניו, אגו של הבעל הבית. הנה, אני מביא לכם את הכי טוב פה, יהיה פה עוד 3 שנים. הוא רק עט על המציאה. בסופו של דבר, טוטנהאם נכשלה עם מוריניו, אבל אני לא דואג לו. אתה דואג לו?
למוריניו?
כן.
מה דואג לו? עוד רגע הוא קונה אי. מה יש דוג לו?
מוריניו איש עתיר.
אתם נשמעים
למודגים. אבל הוא איש במצב בעייתי מבחינת הקריירה. אז בואו רגע נניח בצד את הכסף, כי מוריניו גם לפני זה היה מסודר, גם לפני טוטנהאם. אבל מבחינת הקריירה, מוריניו עכשיו בבעיה. לקבל קבוצה גדולה, לא בטוח שהוא יקבל בשנים הקרובות.
עזוב אותך משתות זיכרון קצר.
אתה שוב חוזר לכסף, חכה רגע, נו.
זיכרון קצר, נו, אני אומר לך, הוא יקבל מועדון גדול, רק מה שהוא יבחר.
תן לי, איזה קבוצה?
תמשיך.
מה? איזה קבוצה מהסופר ליג הוא יקבל?
מה חסר? נו, בחייך, בגרמניה קבוצות הוא יכול לקבל.
לא, בגרמניה לא משלמים את זה, יוני.
ספרד הוא לא יכול לקבל את ברצלונה? מה קרה?
ברצלונה, לא, לא, ברצלונה.
זה גם אמירה, למה לא? לא תיגע בו, למה זה?
תגיד לי מה, חסר קבוצות באנגליה שיש להם כסף, שהראברים שולטים בהם?
לא, הוא יכול, הוא יכול לחזור עוד 3 שנתיים לוולפס, קבוצה של... של החבר'ה
בפורטוגל. די, 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 נו, לא מתאים.
אבל עזבו את העניין הזה. אני באמת חושב, קודם כל, אני מאוד אוהב את הרעש שהאדם הזה עושה. העניין שהוא מכניס לכדורגל האנגלי, יותר מכל אחד אחר, זה ז'וזה מוריניו.
העניין שהוא מכניס, אתה יודע, אני ראיתי את מוריניו, ראיתי את פפ, יותר נכון, במשחק ליגה, עומד על הקווים. זה לראות הצגה, באמת, זה לראות הצגה של בן אדם, וגם מוריניו כזה. אז
נכון.
אתה יודע, זה סוג של...
עכשיו, מוריניו והאנגלים מתים עליו, עדיין, למרות שהוא נכשל בשנים האחרונות. אבל כמו שאתה אומר, מבחינה מקצועית, שיש לך את גארד בייל, סון, קיין, וגם דלאלי, ואתה נכשל ככה, ואתה יודע מה, גם סדרת החינוך שעשה לדלאלי, אני בטוח שעכשיו יחזירו אותו לחיים, זה המון אגו, הרבה יותר מאשר לחשוב מקצועית. עכשיו, כן. אין ספק שהאגו פה ניצח מכל הכיוונים. אתה יודע, גם מוריניו עם השיטות שלו שנכשלו, וגם דניאל לוי, אני כן חוזר לעניין הזה, כי הבוס של טוטנהאם הביא את מוריניו, והוא פשוט פתה לצאת הגיבור הגדול בקרב הזה ביניהם, ואני חושב שהוא עשה טעות, כי לפטר את מוריניו בשלב הזה, לא להביא מאמן אחר, להשאיר את ריין מייסון שהוא בחור נחמד, ולהשאיר בעצם את הקבוצה בידיים של הארי קיין, כי... מה שקורה עכשיו זה שמייסון יקבל בוא נשם הוראות מלמעלה, וקיין יקבל את הכדור וינסה לעשות את הכי טוב שאפשר, וטוטנהאם תיגרר עד סוף העונה איכשהו ותנסה לעקוץ את סיטי בגמר הגביע, אבל בגמר גביע הליגה, אבל בפועל אני לא יודע אם דניאל לוי, אתה יודע, בסוף זה אגו על חשבון כסף, וכנראה שהוא יודע,
מי מחליף אותו? שכנר
נונו אספיריטו הוא המועמד המדובר כרגע, אבל זה שם קטן מדי.
נונו אספיריטו, אני שומע את השם הזה אולי פעם שלישית בחיים שלי, מחליף את ג'וז' מוריניו הגדול.
לא, שוב, נונו עושה עבודה טובה בוולפס, עכשיו שוב, זה שם קטן מדי.
אבל זה וולפס, נו, רבק, זה כמו לאמן את כפר סבא, מה וולפס?
רגע, חכה, יוליאן נגלסמן, זה שם נוסף שמוזכר, שוב, זה הילד של לייפציג, שעושה באמת אחלה תוצאות, אבל אתם יודעים, יכול לבוא גם שם יותר גדול מהשניים האלה.
זה בסדר, אני סומך על דניאל לוי.
תגיד, מה עם קריס פאוול? לא יכול להיות המנג'ר?
מי?
קריס פאוול.
קריס פאוול?
כן.
למה לא מצלצל לי השם הזה?
לא יודע, הוא עזר שלו היה, זה...
לא, זה לא, זה לא, זה לא הנושא,
זה לא מקרה גרנט.
לא, 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 זה סיפור אחר לגמרי, ועוזרי מאמנים באנגליה לא מקבלים קבוצות כאלה גדולות אף פעם, אלא אם כן זה שישה מחזורים אחרונים, והנה ריין מייסון, שהוא איש מערכת, מקבל את טוטנהאם עכשיו עד סיום העונה. זה יהיה שם גדול, אני בטוח.
והוא עוד יכול להביא לו את הלילה, אתה יודע, הפער הוא לא כזה גדול.
בואו נתקדם, שכנר צריך ללכת לעבודה, שכנר תודה.
עבודה אתה קורא לזה.
כן, אנחנו עכשיו עם סלם ארגי, אל מונדו, אהלן ערב טוב.
שלום לכם.
בונה, תאמין לי, החבר שלך, הספרדים האלה, כל מקום אתם עושים, הרסתם את הכדורסל עם היורוליג, תאמין, ותאמין אתם גם קורטים בריתות עם האיטלקים וכאלה, מה יהיה איתכם?
אני חששתי שתגיע לאינקיזיציה, אבל בסדר, הגענו, אני בסדר גמור.
אני אגיע, חכה, זה עוד לא קרה, תאמין, אני אגיע.
זה פרויקט של פלורנטינו פרס הרבה הרבה שנים, אם אתה זוכר גם באוקטובר, הוא הנשיא של ברצה התפטר, אם אתם זוכרים, הוא זרק את הפצצה ואמר שברצה הסכימה לליגה, כולם היו בהלם כי זה היה עדיין לא מוכל, לא בשל, מה שברטומאו הסכים עם פלורנטינו פרס, לפורטה וכמובן סרסו של...
עניאלי, גם הכנסתם את עניאלי לחבילה, מתאים לכם.
עניאלי היה בין היוזמים, הוא לא סתם סגן נשיא.
לא, כן, אבל פלורנטינו זה הגרידי.
איך אמר, זהו, היה שקרן המרכזי, אמר נשיא ויפה.
כי הוא גם וגם, הוא גם וגם.
גם עניאלי, גם לופס אחד הספרדי, והוא כמובן גם בספרד, אתה יודע, בספרד יש קצת אלה, הרבה קבוצות שהן לא הקבוצות בסופר ליג, כמובן מאוד מאוד כועסות, אבל כמובן העניין זה ההתאחדות הכדורגל הספרדית, שכמו ויפה מאוד כועסת, ולחבר טבע, שהוא המאסטר, הפרסידנט של הליגה הספרדית, שהוא תגובה מאוד קשה, אומר שזה בושה וחרפה, כי כמובן, כמו כל מדינה, הפחד זה שהסופר ליג הזה, אם כבר יקיים יום אחד, ירוס את הליגה הספרדית.
אז מה קורה באמת? בוא דבר איתי על הליגה הספרדית.
למה ירוס את הליגה הספרדית?
כי אתלטיקו, ריאל וברצלונה עוזבות. מה...
לא עוזבות, ממשיכות צריך בליג.
לא, לא, אי אפשר גם וגם. מה יקרה אז?
מה זה מייקי? קודם כל אני לא רואה שכבר בקיץ הכל יהיה וזה, אבל אין ספק שזה גם לא קשור למשהו כמו הווירוס, זה כבר כמה שנים טובות שמכינים את זה.
לא, זה נתפר הרבה שנים, לא, זה תוכנית
כן, אבל, לא, אבל הפנדמיה זה נכון שנתן את הפוש הזה של הכסף.
כן, שמועדונים במצוקה בגלל המגפה, אבל וזה, שאתה נותן מענקים כאלה, זה היה זרז לחתימה.
אבל מאיפה הם יביאו את הכסף, סל? מה אומרים בספרד? הרי בסך הכל... אם אתה מדבר על 16 קבוצות, או 20 אפילו, אתה יודע, זה...
ספונסרים, ושזכויות שידור.
38 משחקי ליגה. אין פה, אתה יודע, זה ירידה, במקום ש-19 משחקי בית, אתה יודע, זה ירידה מאשר שיש לך היום בסביבות מעל 30 משחקי בית, או 35 עם כל המפעלים. מעבר, הם לא יהיו בליגה וגם בזה, ויפה לא תיתן.
זהו שכמובן, זה המטרה של המורדים במרכאות, שהם גם רוצים להיות בליגה.
הם רוצים, אבל מורגן, זה לא יקרה.
יש את ג'יבי מורגן כבר שהסכים, הספונסור ג'יבי מורגן, זה מאוד מאוד חשוב, וברגע שמישהו כמו הגדולים יתחילו לשים כסף עוד ועוד, ועכשיו כולם מחכים, כי אתה יודע, יש הרבה חברות שהם לא רוצים להסתרבך, עכשיו עם הוופה, עם כל החוזים, טלוויזיה, מה שזה, גם ביורו וגם בצ'אמפיונס ליג, בצ'אמפיונס, אני חושב שאני לטעמי בסוף יהיה איזה משהו, איזה הסכם או איזה משהו כדי לחדש או לעשות איזה שיפוץ רציני מאוד, אבל אין ספק.
אבל עכשיו הם גיבשו תוכנית רפורמה שכאילו מטיבה עם המועדונים הגדולים.
זה לא שיפוץ, זה להרוס. מה ש-12 אלה אמרו, הבניין הזה זה לא בניין שאנחנו רוצים בו, זה בניין שרק אנחנו עשירים נותנים את הכסף לכולם.
לא, אני מדבר על ה-Champions League. עכשיו עשו רפורמה שמגדילה את הרווחים של המועדונים הגדולים שמשתתפים ב-Champions League, וזה לא הספיק, ועובדה שהם הקימו את הסופר ליג.
נכון, לא מספיק. אני חושב שגם ברסה, ריאל ואתלטיקו, שהם השלושה הספרדיות, הם יעשו טעות אם בסוף המשמים משלמות את המחיר, לא להיות בליגה הספרדית, אני לא רואה את זה, אני לא רואה את זה, ממש לא רואה את זה, זה גם לא יהיה טוב אצל האוהדים.
מה עם כל המחאה הציבורית שתהיה בספרד, אחרי כל העזרה הממשלתית, לפחות לשני המועדונים הגדולים, עם מיסוי שביטלו להם, כל הדברים במהלך השנים, מיליארדים, מיליארדים של, של פזוס ושל יורוים, ועכשיו יורו, פתאום...
יורו, כן.
אז מי, מי יחזיר את זה? הם יגישו, כאילו, הם יגישו חשבון?
אני לא רואה שיהיה איזה מחאה או משהו כזה, ממש ממש לא. גם בוא נגיד שזה נכון ש, שהמדינה והבנקים, הבנקים הפרטיים בספרד, נותנים קארטל בלנש של מועדונים, אבל הם לא פריירים. כלומר, הם... הם מבקשים את הכסף, את הפסט הלו, זה איור, את האיור האחרון, ורואים את זה במקרה של ברסה, עם הבור הכלכלי, לא נותנים מתנות, אפילו אם אנחנו ספרדים, לא כזה מטומטמים, מהבנקים הספרדים, גם במצב של ספרד בכלכלה, עם 11% של הירידה בכלכלה בגלל הפנדמיה, אני לא חושב שהם נותנים מתנות לריאל וברסה, אני גם לא רואה מחאה אוהדים, אני כן רואה מצב ש... של הפורטה, כן. שזה סיפור מדהים על הפורטה, כי הנשיא של ברסה, כשהגיע לברסה, הוא היה נגד הרעיון הזה, ועכשיו הוא
אבל
בעד...
אבל שהוא ראה את הספרים עם החשבונו, הוא נהיה בעד. אבל כולם ישלמו מחיר, אתה יודע מה קורה עם מורדים, בעיקר בתרבות אצלכם, אתה יודע, בספרד, זה לא... כולם ישלמו מחיר.
בסוף המורדים מנצחים.
לא תמיד, לא תמיד.
לא תמיד, בסוף.
אני זוכר שלפני שנתיים, שלוש, ברצלונה דיברה לעזוב את ה-ACB, לא את ה-ACB, את הליגה,
רק המורדים נגד נתניהו לא הצליחו לנצח, אבל בסוף גם הם מנצחים.
כולם בסדר, אבל בסוף, אתה יודע, בסוף סופרים.
במיוחד שיש כסף, 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 המון כסף.
מה אני אגיד לך, סל, אתה מאוד תשמח עכשיו לדעת שדקה 20, ירושלים עולה ליתרון 1-0 מכדור עונשין מ-11 מטרים, בנוף הגליל. המון תודה, לך לעבוד.
ביי.
חזרנו. חיים סילבס, לשעבר מאמן הפועל חיפה. אהלן, ערב טוב.
מה העניינים?
תוששת?
כן, כדורגל, אתה יודע.
כדורגל אני יודע, אבל עדיין, אתה יודע, מותר להרגיש, אתה יודע, מורסב.
כן, האמת היא שברור שאחרי שעזבתי את הפועל חיפה, אז יש תחושת גם אכזבה, גם פספוס, גם אפילו קצת ריקנות. אבל זה חלק זה מנת חלקנו, עושים את עצמנו, עובדים על קצת טעויות, קצת ככה ניתוחים, כל מה שאפשר, מסקנות, מתחזקים, ממשיכים הלאה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא קצת ככה משחק. מצד אחד, אתמול הפועל חיפה התרסקה מול חדרה, אבל מצד שני, אני מניח שכל מה שאתה חולם עליו בלילה זה שהפועל חיפה תישאר בליגה, כדי שאם תהיה ירידה, אני לא תדבק גם בך.
ולמה זה משחק? זה שתי דברים שקרו...
כן, אתה יודע, מצד אחד לשמוח, הקבוצה, זה לא... הכלים שעמדו לרשותך, זה אותם כלים שעומדים לאליש הלוי, והנה התוצאות. מצד שני, אתה לא רוצה שהיא תירד.
קודם כל, אני ממש ממש... קודם כל, אני בטוח שהיא לא תירד ליגה, ואני ממש ממש, זה הדבר האחרון שיכול להיות לעבור לי בראש, ברור, צודק ב-100%, אני הייתי רוצה שבעונה כזו תדבוק גם בי, ירידת ליגה או משהו מהסגנון, כי אני חושב שזה גם לא מתאים לקבוצה כמו הפועל חיפה, וזה גם לא מה שצריך להיות לפי גם הכדורגל שישחק במשך כל השנה. הסיטואציה שנקלעה להפועל חיפה בשלב זה תולדה של עונה מאוד מאוד ארוכה והרבה מאוד דברים שקורו. אתה יודע, יש קבוצות שהתמודדו עם זה טוב יותר, יש קבוצות שהתמודדו עם זה פחות טוב. נדבר על כל העולם.
תגיד, אתה יכול, אז עכשיו מצעד אחד מהצד, לא התרחקת ממש, להגיד מה זה ה-ups and down הזה, גם אצלך זה היה, והפועל חיפה פעם מנצחים שלוש, פעם מפסידים שלוש.
אז אני עוזר לך, תשמע, קודם כל יש קבוצה, אני חושב שנמנתה כן קבוצה טובה ומוכשרת, עם שוברי שוויון שלא מגיעים בכל עונה.
אז איך סופגים 43 שערים, חיים?
אז זו הייתה הבעיה, אני חושב שבניגוד לשנה קודמת, השנה הלכנו על אסטרטגיה שהיא התקפית, ולא הצלחנו לייצר איזון בהגנה. אני חושב שאם הקהל, התופעה האובייקטיבי, בוא נקרא לזה ככה, ולא זה שלא עד הפועל חיפה, לא? זה הכל אוהדי הכדורגל בארץ, נהנו לראות את הפועל חיפה במהלך כל השנה, לא מדבר על השבועות האחרונים, אלא במהלך כל השנה, והיינו שותפים להמון המון משחקים מאוד מאוד איכותיים מבחינה התקפית, ו... ומעניין, אבל כמו שאמרת, מבחינה הגנתית, לא הצלח, אני לא הצלחתי לייצר איזון, למרות שמבחינה שמית יש מספיק שחקנים טובים בהפועל חיפה כדי לעשות את זה, לא הצלחנו לייצר משחק הגנה ראוי למשחק ההתקפה.
אם הייתם מצליחים להציג משחק הגנה ראוי, הייתם מתמודדים על מקום באירופה.
היינו אשדוד, אם היינו עושים את זה.
אז איך זה קרה? מה? איפה הייתה הטעות שלך באיוש?
קודם כל, מה זה טעות שלי באיוש? קודם כל, אתה יודע מה זה כדורגל? פחות או יותר הסתמכנו על שחקנים, בדיוק, שחקנים שלקחו אותנו לפלייאוף העליון בעונה הקודמת. זאת אומרת, זה לא המצאנו פה איזה, לא המצאנו פה איזה אימורים יוצא דופן שקשנו בהם. ואתה יודע, כושר אישי, וגם העונה הזאת היא עונה באמת באמת מסובכת, בלי מחנה אימונים, כל שחקן וכל צוות מקבל את זה שונה אחרת. היה קשה מאוד לייצר יציבות, כי כל תקופה מסוימת הרבה מאוד שחקנים ירדו, יש קבוצות שצלחו את זה, ויש קבוצות שלא, פול חיפה, לא הצליחה לייצר יציבות, בגלל השינויים התחופים שקרו בעונה הזו. שוב, המאמן בסופו של דבר ראש המערכת והוא אחראי לדבר הזה, אבל באמת שהשנה הזו היא שנה באמת באמת יוצאת דופן וסופר קשה לאימון, ואני מבטיח לך שרוב המאמנים יגידו לך אותו דבר, גם אלה שהצליחו.
תודה חיים, אני מסתכל, שנייה, אני מסתכל על מאמני הכדורגל, על כמות הפיתורים, כל הדברים האלה, אני לא מבין באמת באיזה אווירה אתם עובדים, שכל משחק, כל הפסד, בוא נאמר, כל הפסד, אתה יודע, הוא דיון מקדים לשימוע.
אני אגיד לך את האמת, קודם כל זה עובדה, מה שאתה מציג עכשיו זאת עובדה, וזה סופר לא נוח, זה אי אפשר להתייפיף ולהגיד שזה נוח, אבל אני חייב להגיד לך שבהפועל חיפה עבדתי שנתיים שלמות.
כן, אבל אתה מסתכל על מספר הפיתורים,
האווירה,
12 מאמנים החליפו תפקידים.
כן, אבל האווירה, עזוב רגע את כל, אני מנסה לתת לך את החוויה מהעיניים שלי רגע. מה שאתה אומר זה עובדה וזה הרגשה לא טובה, אבל לגבי בו ברמה אישית, אני בפועל חיפה השלמתי שנתיים, ודווקא אצל יואב כץ הדברים תמיד באוויר, כי יש... כי יש, כי התקשורת עושה את זה, אבל יואב בעצמו הוא מחכה לרגע, באמת לרגע האחרון, והוא מאוד מאוד סבלני ומאוד תומך, וגם בי הוא תמך בצורה יוצאת דופן, והיו לו מספיק רגעים שיכל לעשות את זה עוד מוקדם יותר. אז אני מהחוויה שלי בהפועל חיפה, אני חושב שלמרות שלא סיימתי את העונה, אני חושב שחוויית הפיתורים הייתה בעיקר קיצונית.
זהו, השאלה שלי על במקרו, מה צריך להרגיש מאמן? תראה, זה בסופו של דבר זה משחק כיסאות, אתה יודע, מי מרפוטר מפה, פה מוצא קבוצה פה, קורץ כיפה,
כן, אני...
מוצא קבוצה לא, שם. זה משחק כיסאות.
איך אתה מציג זה את זה בתמונה
כללית? בסוף איזה 20 מאמנים מתחלפים על 14 תפקידים כבר כמה שנים.
איך שזה מוצג זה באמת, בוא נקרא לזה ככה, כשאתה מציג את זה ככה בצורה פשוטה, למרות שהיא נכונה, זה לא הכי, זה נראה לא טוב, זה בטוח. אבל לא, זה העניין, אני חושב שזה קורה גם כן בקבוצות אחרות, בארצות, במדינות אחרות. אנחנו לא המצאנו את זה, לצערי הרב, ברור שהיינו רוצים שפה כל מאמן יעשה 5-6 שנים, 10 שנים אפילו, אבל הדברים הם לא מציאותיים. לצערי זו המציאות, בתוכה אנחנו...
וזה לא קשור למועדון קטן או גדול, זה, אתה יודע.
נכון, זו המציאות.
מכבי תל אביב השנה החליף מאמן, זה לא
שתגיד... זו המציאות, אני חושב שזה החלק הפחות טוב של המקצוע, יש הרבה מאוד צדדים טובים. אני ברמה האישית סיימתי 7 שנים ברצף בליגת העל, בסך הכל 3 קבוצות, זאת אומרת, באיזשהו מקום הצלחתי לעשות 2+ בכל קבוצה. אז אני מקווה מאוד שבאמת בהמשך זה ימשיך ככה.
איפה אתה תהיה בשנה הבאה, אתה כבר יודע?
אני לא יודע להגיד לך, לא.
אתה לא יודע להגיד לי או שאתה לא רוצה להגיד לי?
לא, אני לא יודע.
בוא נשאל אחרת. בוא נשאל אחרת, אתה תהיה בליגת העל?
אני מקווה. תאמין שכן.
יפה.
מאמן טוב, מה, מגיע לו.
כן, אבל אתה יודע, זה... המצב הוא, המצב הוא על הפנים.
כן, המצב, אבל אמרת לך, זה 20 מאמנים, מתחלקים על 14 קבוצות, ואם הוא בשישה, אז הוא ראשון בשישה, שצריך לעמוד בטוב ולקבל קבוצה.
על הכיפק. חיים סילבה, שיהיה בהצלחה.
יאללה חברים, תודה, ביי.
אסף כהן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אתה תהיה הפרשן במשחק של ביתר נגד בני יהודה הערב, ספורט אחת, 8:15 מתחיל שידור, נכון? שמונה מתחיל שידור, שמונה ורבע המשחק. משחק מסקרן, כפי שביתר נראה, אתה יודע, על הגבות. מצד שני, בני יהודה זה גם כן לא ביירן, אבל אם היא לא מנצחת, כל תוצאה זולת ניצחון, קובעת שהיא יורדת ליגה כבר הערב.
חד משמעית. ברור שהיא לא קובע שהיא תרד ליגה בצורה...
לא תיאורטית, אבל מעשית.
ברור. זה לא רק היום. היא התחילה לנצח את כל המשחקים שלה, סוף העונה, אולי היא יכולה לפשל באיזה משחק, אבל היום היא התחילה לנצח, ואין פה בכלל שום מחשבה אחרת. אני מקבלת את ביתר בזמן, אולי כל העונה הזאת זה הזמן לקבל את ביתר, כמו שביתר נראה את העונה. אבל בני יהודה מבחינת אבוקסיס היום גם עולה בהרכב מערך שפחות אנחנו רגילים לראות אותו מצחיק איתו, 4-3-3, מבטר על בלם אחד, על עמית גלאזר, ובעצם מעלה עוד שחקן לקישור, מוסיף את שי מסור.
כי הוא רוצה להשיג את השערים בהתחלה, ולהכניס את ביתר ללחץ, לדעתי.
ממש ככה.
הוא יודע שזה משימה, אתה יודע, השאלה, אתה יודע, הגדולה, אם יש לו את הכלים, גם כשביתר מקרטט, אם יש לו את הכלים לעקוץ את ביתר.
אז יש לו את מוחמד גדיר, שהזכיר את הנגד הפועל חיפה, ויש לו מספרים יפים מאוד ספציפית נגד ביתר, לאורך כל הקריירה שלו, כבר הזכיר 6 גולים נגדם. אתה יודע, יש פה שחקן אחד זר, שהיה פה נהדר בעונה שעברה, מתיא לואיץ', שאולי הוא מסמל את העונה הזו של בני יהודה יותר מכל. 0 שערים העונה, 3 פנדלים מוחמצים. אז אתה אומר, אוקיי, היית לא טוב כל העונה הזו, זה הזמן לבוא ולהרים את עצמך, להרים את הקבוצה, זה מה שמצפים משחקן מאוד יצירתי, שחקן ש...
למה דווקא היום אבל? למה דווקא היום? כל העונה לא פגע.
אם לא היום...
כן, אבל כבר אומרים... עוברים כבר כמה, 29 משחקים, 28, היום עד 29.
אם לא היום. אני אומר, הוא לא עושה את זה כל העונה. הסיכוי שאתה יודע היום, אתה יודע, אנחנו מקווים בשבילם ובשבילו. אבל אם לא היום, אז כבר זהו, אז זה נגמר. אז לכן זה צריך לקרות היום, או שלא יקרה בכלל.
תראה, מישהי בסוף צריכה לרדת, וכשאני מסתכל על הטבלה, אני רואה שבני יהודה היא באמת מבין החלשות מכל השאר, וגם לא מצליחה להתעורר על עצמה. אז בסופו של דבר, זה מה שנקרא לשים את כל הג'טונים על המשחק הזה, ולדעתי אם הוא היה יכול לשחק 4-2-4, היה עדיף לו לשחק ככה.
יש לו דריאן על הספסל, יש לו שם את האפשרויות, בן שמעון, תפס בצ'יראי לא עולה היום בהרכב, יש לו את האופציה הזו.
בצ'יראי לא עולה?
לא, גדיר,
זנתי ואלמוג. אני אקרא רגע את הרכבים.
אז גם ניב זריאן וגם בית שיראי וגם רועי בן שמעון לא עולים?
שנייה רגע, יוני, אני אקרא פה באמת את ההרכבים של המשחק הזה. אז יש לנו את ביתר ירושלים, איתמר ניצן, אורן ביטון, אופיר קריאף, אורל דגני, שי קונסטנטין, אלי מוחמד. כן, אביאל זרגרי, מרקו ינקוביץ', עידן ורד. רועי פדידה וירדן שוע, בני יהודה עם עומר נראון, עמית רוסטום, אליסון דו סנטוס, דן מורי, אבישי כהן, ליויץ', שי מזור, סטאפ פיניש, אלמוג בוזגלו, עמית זנטי ומוחמד גדיר. רק נתרכז פה בעוד נקודה חשובה, שופט ראשי זה אורל גרינפלד, ובברקה זה איתן שמואלביץ', בואו נקווה שבאמת
הוא לא יפיל. לא, זה בסדר.
שהוא לא יפיל את אורל.
לא יכול להפיל את אורל.
כן, בואו נקווה.
אורל מספיק חד ושמואלביץ'.
בואו נדבר על ביתר, אסף. מה קורה שם?
מה קורה שם, אז שם הם לא יכולים להרשות לעצמם להפסיד, כי הפסד פה לבני יהודה, ועם המומנטום שבו הם נמצאים, זה כאילו, הם רחוקים, אבל עם המומנטום שבו הם נמצאים, ועוד הפסד, זה יכול לגרור אותם למטה.
זה גם 6 נקודות, והמשחק הבא שלהם נגד הפועל. אם מפסידים היום, המשחק הבא שלהם נגד הפועל.
כן, אבל ביתר צריכים בסך הכל 3 נקודות להישאר בליגה.
כן, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על ביתר, חוץ משני משחקים נגד כפר סבא, שברית הכי גואה בליגה, היא לא משיגה את הנקודות האלה. כלומר, אפשר להגיד, היא צריכה 3 נקודות, וזה נכון, היא לא משיגה אותם, היא נראית רע מאוד, אתה יודע, דברים, גם מתחלף ההרכב כל פעם, גם היום אנחנו רואים פדידה עולה במקום מטוסים, גני חוזר חודשיים, נראה איך הוא חוזר.
וגם כולם משחקו נגד כפר סבא ומפרקות אותה, זה לא בדיוק.
גני חוזר לחלק האחורי, זה לא, הבעיה היא בחלק ההתקפי, שחוץ מלירן עטר אף אחד לא פוגע שם.
כן, ולירן עטר מתחיל היום על הספסל, גם לא קשיר ב-100%, יש גם את הסיפור כמובן עם החוזה שלו, 13 שערים, מעורב ב-13 שערים כרגע, ברגע שהוא מגיע ל-16 החוזה שלו מוערך אוטומטית, ואתה יודע, יותר מדי מורשת תביב, אנחנו נגיד נקרא לזה, על דברים שחוזרים ונשארים. ביתר, שמו את הפלסטרים, יוסי מזרחי ככה לסיים את העונה. כבר במחשבות לעונה הבאה, ואתה מתקיע על הקבוצה הזו וכל מה שעבר עליה בעונה הזו והסגל שקיים, ואתה אומר, אוקיי, זה לא משהו שקיץ אחד יכול לפתור.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
בסדר, בצוות אימון הזר שיגיע.
יש שם ניקיון יסודי.
כן, לא, יהיה צוות אימון זר, אני אוהב, אתה יודע. כן. יגיעו אולי לחגים, הצמד... האופניים של אוסי ארדילס.
חגים שלנו או חגים של הזרים?
לא, של הצוות הזר, אבל תגיד לי רגע, האופניים של אוסי ארדילס עדיין בזה, נמצאות במצאי?
וואו, אוסי ארדילס,
גם בטוסה מתפנה המקום, יכול לחזור לשם, גם שם הוא היה. כן, אבל ברגע שאתה בא עם אופניים לאמן את ביתה, אתה יודע שטוב זה לא יהיה. אסף, המון תודה.
תודה חברים, ערב טוב.
אנחנו עכשיו עם פרסומות, עדיין 1-0 בין הפועל ירושלים להפועל נוף הגליל, דקה 38 שער בחדור עונשין, ב-11 מטר של בן מיזן. כבר באים. חזרנו. אורן גולן, המנהל המקצועי של הפועל חדרה, ערב טוב.
ערב טוב.
ניצחון 3-0 על הפועל חדרה, אם אני סופר את המשחקים באמת של המאמן שלכם, קורצקי, מנחם קורצקי, 7 ניצחונות, 3 תוצאות תיקו ושני הפסדים. תשמע, אתה צריך לתת לו חוזה 4 שנים, אבל שנינו יודעים שמחזור שמיני התחפש
למחליף. אל תעשה את הטעות שעשו עם מוריניו.
איזה טעות?
החתימו אותו 3 שנים, עכשיו הוא לקח 90 מיליון.
הפועל חדרה לא יכולה להחתים מאמן ליותר משנה אחת. אנחנו מסתכלים במראה.
מה זה שנה? אצלכם זה חודש עם אופציה.
הוא יקבל חוזה, מנחם סך הכל עשה התחברות מדהימה אלינו, באמת. עשה התוצאות, דיברת על התוצאות. אני חושב שזה אחוזים ש... באמת רק מוצאות צמרת.
נכון, כי אתה יודע, אני אגיד לך למה. זה שילוב של שני דברים, אורן. זה שילוב, אתה יודע, כל מאמן שמכניס שחקן ומפקיע גול, אומרים החילוף של המשחק. אז בוא נקרא לזה, החילוף של המאמן שלך בזמן הזה, היה החילוף ששאיר את הקבוצה בליגה. כי קורצקי, הוא בעיניי, כן, אני מכיר אותו מספיק שנים, אחד המאמנים היותר טובים שיש בליגה הישראלית, אבל בלי מזל. בלי מזל, כן. הוא הגיע לפועל תל אביב, ושם הבנתי שילך לו קלף, וגם שם לא הלך לו קלף, אבל זה מאמן שיש לו המון המון כדורגל, ועשית את השילוב הזה של מאמן שיש לו המון כדורגל, בזמן הנכון, שלא המערכת כבר קורסת, אלא שזה היה ניתן עוד להציל, והנה תראה את התוצאות. השאלה, אם אתה מופתע מהשינוי הזה, או שהאמנת גם בתחילת העונה שאתם יכולים לעשות את הדרך.
תשמע, שאני הבנתי שאנחנו במשבר, ואנחנו היינו מקום אחרון, או לפני אחרון, כאשר פיתרנו את שרון, וחיפשתי מאמן, בדרך כלל מי שמכיר אותי, אני תמיד אוהב לחשוב קצת מחוץ לקופסה ולהביא מאמנים שאף אחד לא חשב עליהם ולתת צ'אנס ולנסות להתקדם איתם ביחד למקומות אחרים. עשיתי את זה עם ניסו, עשיתי את זה עם גוטמן הצעיר. ובנקודת זמן הזו שבה היינו בתחתית, חיפשתי מאמן שחד משמעי, יש לו ניסיון בקרבות תחתית ושיוציא אותי מהמקום המסוכן הזה.
לא, וגם חייב לחזור לגלגל, לגלגל של ליגת העל, לגלגל של...
כן, והכרתי את... אני לא הכרתי את קורצקי לפני זה, חוץ מ... אתה יודע, אנשי כדורגל שדיברו איתי, נפגשנו, ובאמת החיבור והכימיה הייתה נהדרת. פגשתי אדם שמאוד מאוד רוצה לחזור לכדורגל אחרי סיפור בריאותי לא פשוט שהוא חווה, וברוך השם הוא בריא ורוצה מאוד מאוד ברעב, ושאתה מסתכל על בן אדם כזה... איש גדול כזה שבאמת רוצה לחבק אותך ורוצה לצעוד איתנו ולקחת אותנו למקום בטוח, זה מאוד קסם לי, בטח גם הרזומה שלו, לא חשבנו פעמיים, זה הייתה פגישה של חצי שעה והעניינים נסגרו, ובאמת הוא גם לא דיבר על חוזה ארוך טווח, ואם אני אשאיר אתכם אז תיתן לי גם חוזה שנה הבא, מה שבדרך כלל מאמנים עושים.
לא, אבל לא שמגיעים...
והוא מאוד צנוע ומאוד, בוא, תן לי לעבוד, אני רוצה לחזור לעניינים ואחר כך נדבר. אהבתי מאוד את הגישה הזאת, שפו, שפו גדול, לא לשחקנים, לצוות, אבל...
אתה יודע, חסר לכם, למעשה לא חסר לכם, 38 נקודות, זה כבר מובטחת לכם הליגה, אבל בסופו של דבר, אתה רואה איך אתה יודע לשדרג את הקבוצה ש... התסריט של מאבקים וסכנת ירידה לא תחזור על עצמו?
קודם כל, אני מאוד, מאוד לוקח את השנה הזאת, גם כשנה שאנחנו גם צברנו ניסיון, אנחנו לא היינו בתחתית, מי שמכיר קצת את העשייה שלי בשנים האחרונות במועדון שלנו, אז אם זה, לקחתי את המועדון הזה מליגה שלישית, מליגה א', ושנה הראשונה הייתי מקום שני, בשנה השנה מקום ראשון, עליתי לליגה לאומית, מקום שני, מקום ראשון, ליגת העל, פלייאוף, כל ההישגים האלה, מעולם לא הייתי בתחתית, לא ידעתי מה זה תחתית, לא חוויתי.
לא, אני מדבר על רקע ההישגים השנה, ההישגים במקום.
אז עכשיו ניקח את אני נלמד, אנחנו נלמד ממה שעשינו, אנחנו גם עשינו טעויות, וצריך להגיד את זה בכל רם, אנחנו טעינו, ואם לא היינו טועים, לא היינו בתחתית בחלק מהעונה, בחלק לא קטן מהעונה. נלמד מהתפנות האלה, נשתדל ונעשה הכל להשאיר את הסגל הקיים, בטח ב-80-90% ממנו.
אתה מוכר את סגל קיים, אתה מוכר את ג'יבריל סיסא, את הבלם?
אני לא יודע.
מה אתה לא יודע?
מועדון קטן,
אם תקבל הצעה,
שאי אפשר לסרב לה, אז אנחנו נלך למהלך הזה, אבל זה צריכה להיות באמת הצעה שאי אפשר להגיד, לא?
אבל שיצא משהו יותר ממה שיצא מהשחקנים שמחרת לביתר.
תשמע, מועדון קטן כמו הפועל חדרה או עוד מועדונים כאלה בליגת העל, כאשר אתה יכול למקסם את הרווח משחקן כזה או אחר, אתה הולך למהלך הזה, כי יש באמת המון המון שחקנים טובים, ואנחנו יודעים להביא שחקנים טובים, הוכחנו את זה לא פעם ולא פעמיים, גם השנה בבחירת הזרים, כל הזרים שלנו נהדרים, אם יקרה
ויש כן.
מצב כזה, נהדר, ואם לא, אז
תמשיך איתם עוד
שנה.
אורן, המון תודה. תצליחו.
ביי.
אנחנו עם כדורסל עכשיו יורוליג, הרלי וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב. אהלן,
חברים, ערב טוב.
הסדרה בין צסקה לפנרבחצ'ה ברבע גמר, בהצלבה של היורוליג, לא אמורה להידחות, על אף שיש כ8 נשאים חיוביים לקורונה בקבוצה הטורקית, איך ולמה?
כן, אתה זוכר מה שקרה בתחילת העונה עם חימקי, היורוליג במצווה המקורי שלהם החליטו שקבוצה שלא תוכל להעמיד סגל ראוי למשחק, תספוג הפסד טכני. וחימקי, לרוע מזלה, הייתה הראשונה להיפגע מהנגיף, הייתה שם התפרצות קורונה מאוד נרחבת בקבוצה, וכדי לא לספוג הפסדים טכניים, הם עלו עם הרכבים מצחיקים של 6-7 שחקנים, הרבה צעירים.
לא, אבל זה לא המצב עכשיו.
וספגו הפסד אחרי הפסד, והיורוליג חטפה המון ביקורת על זה, ושינתה את הנוער, וכך אפשרה בעצם לכל הקבוצות האחרות שנדבקו אחר כך, לדחות משחקים ולהימנע מהפסדים.
ולמה עכשיו לא?
כי זה היה מאוחר מדי. עכשיו לקראת הפלייאוף, היורוליג הוציאה שוב מתווה חדש, שבמסגרתו אפשר לדחות משחק רק אם יש איזה סיבוכים רגולטוריים סביב הקורונה, אי אפשר להיכנס למדינה, אי אפשר לצאת ממנה.
אבל לא חולים. זאת אומרת, אם יש 10 חולים, אי אפשר לדחות.
בדיוק. ופנרבחצ'ה בעצם מוצאת את עצמה עכשיו במצב דומה למצב שחימקי הייתה בו בתחילת העונה. כי הסדרה הזאת...
ברגעים המכריעים, זה יש הבדל.
בדיוק. אתה יודע, אם היית עובד בחימקי, גם היית אומר לי שהקורונה גמרה להם את העונה. אבל פנרבחצ'ה באמת בתזמון ומולל מסתבכת עם העניין הזה. 5 שחקנים, 3 אנשי צוות. הם לא פרסמו את השמות, אבל מה שאני יודע, יש שם אנשי צוות בכירים וגם שחקנים בכירים, וזה לא סתם שהם יפסידו משחק אחד או שניים, לפי הפרוטוקול הרי, שחקן או כל אדם שנדבק בקורונה הוא מושבת מפעילות לשבועיים, זאת אומרת שהם יפסידו גם את 2 משחקים השבוע, וגם את המשחקים או המשחק בשבוע הבא, וזה בעצם די גומר את הסדרה הזאת עוד לפני שהיא החלה. אני חושב שהיורוליג פה נפלו, הם... הוציאו מסמך מאוד מפורט עם סעיפים ותתי סעיפים, איך להתמודד באמת עם העניין הזה של הקורונה בפלייאוף.
אבל איך אפשר להתמודד עם אנשים לא מחוסנים?
תראה, בניגוד לעונה הסדירה, הרי אין כל כך למתי לדחות את המשחקים, כי יש פיינל 4 בעוד חודש וצריך להגיע למוכנים, ולדחות עכשיו בשבועיים או 3 סדרה של עשור מ5 זה לא ריאלי, אבל היו יכולים מראש להחליט שאם יש מקרה שכזה, וכולנו חכמים בדיעבד, אז אפשר לקצר את הסדרה לטוב מ3. עכשיו ברור שאי אפשר לעשות את זה, וגם צסקה מן הסתם לא תסכים, ואף אחד אפילו לא מדמיין סנריו כזה, ולכן פנרבחצ'ה ביום רביעי תתארח במוסקבה בהרכב מאוד מאוד חסר, וצסקה מלכתחילה אולי הייתה נחשבת לפייבוריטית בסדרה הזאת, עכשיו זה די ברור שהיא תהיה בפיינל 4, וכנראה לא ב5 משחקים.
כן. על הכיפק, על המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
הציוץ היומי בחסות.
עכשיו בפלאפון, סדרת אייפון 12 5G עם הנחת טריידין עד 2,000 שקלים בהחזרת מכשיר ישן לפי הדגם. כפוף לתנאים, פרטים בכוכבית 0050. פלאפון, קונים בפלאפון.
ציוץ שהעביר לי חבר, כשאתה שומע שאוופה גוזלת מדי שנה מיליארד יורו מרווחיה רק מהצ'מפיונס ליג לטובת המנגנון של הפקידים וכו, ומשלמת מרווחיה פחות מ-100 מיליון יורו לארבע קבוצות שמעפילות עד חצי הגמר במפעל, אז אתה מבין שהרווחים שמסוגלות להכניס כל אחת מהקבוצות האלה בסופר ליג יהיו פי 5 או פי 6 יותר גבוהים, ורק מענקי חתימה זה 300 מיליון יורו לכל קבוצה, אז כוחות השוק ינצחו.
אחרי שהליכוד בראשות נתניהו הובסו בהצבעה לוועדה המסדרת, כל השופרות, מאחרים וספונג'דורים מתחילים לקרוא את בנט ואת רם וכל הדברים האלה, ומשפטים יפים רצים פה. איפה כל הדיבורים היפים על ערכיות וימין אמיתי ואחר? אז אני עניתי קצת, ערכיות בימין האמיתי. דרי, עבריין מורשע, ממתין לכתב אישום. ליצמן, ממתין לכתב אישום. ביבי, נאשם. דוד ביטן, נאשם. חיים כץ, נאשם. ערכים של הסנדק, לא של מפלגת שלטון.
הציוץ היומי בחסות
עכשיו בפלאפון, מגוון דגמי סדרת סמסונג A החדשה עם 5 שנות אחריות, כפוף לתנאים, פרטים בכוכבית 0050. פלאפון, קונים בפלאפון.
אז הפועל ירושלים ביתרון 1-0 על נוף הגליל במחצית. נס ציונה ביתרון 1-0 על ראשון לציון. נס ציונה עוד מצפה שם למעידות ועניינים. אבל אנחנו בדרבי של הוועדה המסדרת, יוני, אתה יודע,
כן,
כמו בזה, כמו ממפאי, הוועדה המסדרת.
מי ששולט עכשיו בשני המחנות זה רם. לכאן או לכאן, תשלים עם זה.
אין לי בעיה.
הם קובעים מה, מי יהיה ראש ממשלה, הם קובעים אם יהיו בחירות, הם קובעים מה הכל.
אבל עכשיו הולכים לבחירות ישירות, מה קרה לך? עוד איזה מיליארד שקל בקטנה לעשות בחירות ישירות?
זה לא ילך, הבחירות הישירות,
כי זה כאילו... אז נעשה בחירות שניניות ושלישיות לישיות.
לא, תעלה את אחוז החסימה ל-10%.
בוא נעלה אותו ל-40.
לא,
זהו זה, שימרו על עצמכם.